ערב טוב לכולם. בסייעתא דשמיא אנחנו נתחיל את הדף היומי במסכת בבא מציעא, הדף המאה, דף קוף, ואנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא בדף קוף עמוד א' במשנה החדשה למעלה. רק נזכיר שהיום בלילה זה ערב ראש חודש סיוון, מחר היום בלילה ומחר, שזה זמן מאוד מסוגל לבקש על ילדים טובים, נכדים צדיקים, להגיד את תפילת השלה. השלה הקדוש כותב שכל יום, השלה הקדוש מתכוון שהוא כותב את התפילה, כל יום מישהו יכול להגיד, אבל הוא כותב שבפרט בערב ראש חודש סיוון, שזמן מסוגל, ואני נכד של השלה הקדוש פעמיים. הזכות השלה הקדוש יגן עלינו בעזרת השם, שכל אחד, זה זמן, כל עכשיו הימים האלו מסוגל לבקש, אבל בפרט היום הזה, מחר, זה זמן לבקש תפילת השלה, תהילים, כל אחד. אז ברוך השם, זה הדוגמה האישית, זה הדבר הראשון לילדים טובים. אז רואים שבדי עין הרע במסירות נפש קמים בשלוש, ארבע, באים בשיעור תורה בשעות האלו, אז זה החינוך הכי טוב לילדים. אחר כך גם מתפללים, אבל הדוגמה האישית, באמת נכדים רואים שבמסירות נפש באים, אפשר ללכת לישון במיטה ובאים במסירות נפש יושבים, אז זה הלימוד זכות על עם ישראל הכי גדול, אשריכם. אז אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים את המשנה הקדושה בדף קוף עמוד א' למעלה. אז אומרת המשנה הקדושה, המחליף פרה בחמור. פה מדובר, רש"י מסביר שפה אנחנו, בן אדם הלך, עושים עסקה, מחליף פרה בחמור. אני מוכר לך את הפרה, הוא מוכר לי את החמור. ובאיזה קניין עושים את זה? קניין חליפין. מה זה אומר עכשיו קניין חליפין? קניין חליפין זה אומר רבי הרצל, שכשאני מביא לך את הפרה ואתה מביא לי את החמור, אז בדרך כלל, בכל פעם בשביל שאני אקנה פרה וחמור בקנייה רגילה, אז כל זמן שלא משכתי, זה עוד לא שלי. בקניין חליפין, כשאחד משך, אז אוטומטי השני שלי. זאת אומרת ככה, איך שבעל הפרה משך את החמור, אז הפרה אוטומטי, אפילו שזה עדיין אצל בעל הפרה, נהיה של בעל החמור. אפילו שזה עדיין נמצא אצלו בבית, זה כלום. זה הדין של חליפין. כשאתה הולך ועושה עסקה רגילה, לא קניין חליפין, אתה הולך ומוכר למישהו פרה, אז כל זמן שהוא לא עשה משיכה לפרה, אז עדיין, אפילו שהוא שילם לך כסף, זה עדיין, הפרה עדיין של המוכר. אבל בקניין חליפין, אם עשית קניין חליפין, זה כל הפרק שלמדנו בתחילת בבא מציעא בפרק הזהב, הזהב קונה את הכסף. איך שאחד עשה את הקניין לדבר, אז הדבר השני אוטומטי, אפילו שאתה עדיין אצלך, נקנה אליו. אז פה בן אדם הלך והחליף, המחליף פרה בחמור, ובקיצור, וילדה. הפרה ילדה ילד, ואנחנו לא יודעים איפה הפרה ילדה. אז לכן רש"י מסביר שלכן פה אנחנו חייבים להגיד שמדובר בקניין חליפין. למה? כי אם זה סתם מוכר וקונה, אז באמת מה זה נקרא אתה לא יודע איפה ילדה? מתי זה נהיה שלך? איך שזה נהיה, נגיע אצלך? אז אתה יודע איך זה הגיע אליך? זה הגיע אליך מעוברת או שזה הגיע אליך ריקה? אז מה הכוונה אינו יודע? אז לכן רש"י אומר אנחנו חייבים להגיד שפה מדובר בקניין חליפין, כי אם אתה לא יודע זה רק בקניין חליפין שמה? בוא נגיד דוגמה, הוא משך את החמור, והפרה עדיין היה אצל הבעל הפרה, והבעל החמור עוד לא קיבל את הפרה, ופתאום יוצאים שם על הרפת לקחת את הפרה, פתאום רואים הפרה ילדה, ואנחנו לא יודעים באיזה שעה, אם זה היה שעה לפני הקניין, אז זה עדיין של בעל הפרה, או שזה היה אחרי הקניין חליפין, וזה עכשיו של הלוקח, הקונה החדש, אבל אנחנו בספק, אנחנו לא יודעים מתי, וילדה. ואותו דבר, וכן המוכר שפחתו. בן אדם שהולך מוכר שפחה כנענית בכסף, אז מה ההלכה? גם שם ההלכה שאם הוא שילם כסף הלוקח, אפילו שהשפחה כנענית נמצא עדיין אצל המוכר, אז ההלכה שהשפחה כבר שייך לקונה. אז לכן פה כן אפשר להגיד המוכר. בפרה בחמור חייב להיות בדוגמה במשנה אינה ידוע, חייב להיות בחליפין. אבל המוכר שפחתו, עוד מעט נראה את הרש"י לפנים, שפה הרגע שאתה משלם כסף אפילו שהשפחה, אז בשפחה זה ההלכה שהוא לא חייב להגיע לרשותך. בקיצור, וילדה, השפחה הזאת היא ילדה ילד, ואנחנו לא יודעים אם היא ילדה לפני המכירה או אחרי המכירה, ואז מתחיל ויכוח. זה אומר, המוכר אומר, או של הפרה או של השפחה בשתי הדוגמאות של המשנה, זה אומר עד שלא מכרתי. מתי היה הלידה? לפני שהקניין. אז יוצא שמי הילד? שלי, אני רק מכרתי לך פרה ריקה, לא פרה מעוברת. וזה אומר, מי שקנה את הפרה, מה הוא אומר? משלקחתי, אחרי שכבר קניתי אותה, ואפילו שזה היה עדיין אצלך, כמו שאמרנו, אז זה ילד, ואז הילד של מי? הילד של מי? אז מה ההלכה פה? אומרת המשנה הקדושה שבכזה מצב, מה אנחנו אומרים? יחלוקו. מה זה אומר יחלוקו? יחלוקו אומר התפארת ישראל על המשניות, מה הוא מסביר? הוא אומר, תכלס, כשהוא בא לעשות את העסקה, אז הוא ראה מעוברת? אז באמת אנחנו לא יודעים מתי ילדה. אז לכן היחלוקו הכוונה, או שתביא לו מעוברת חדשה, או שפשוט אתה תלך ותשלם לו חצי כמה את ההפרש, אבל תפרש זה לא דבר, יש לך עוד אופציה, אתה יכול לתת לו הכי טוב שניתן לו חדש מעוברת, כי אני עשיתי איתך עסקה על מעוברת, רק אנחנו לא יודעים מתי היה הלידה, לפני הקניין או אחרי הקניין. אז אומר התפארת ישראל שם במשניות בבא מציע, או שתיתן לו פרה מעוברת אחרת, או שתביא לו את ההפרש כמה תתחלק, תתחלק בהפרש, כמה זה שווה, כמה שווה חצי, כמה, מה?
מה זאת אומרת שתיתן לו פרה מעוברת אחרת? מה, תתן לו פרה מעוברת, כאן זאת הייתה של 1,000 קילו, וזאת של 500 קילו,
לא, אז כמובן ביחס.
איך אתה יודע?
רק ביחס, כמה
שסיכמת ביחס. אני מחלתי, אני זיתי הדבר הזה, מה?
נכון. אז לפני שנתקדם מהמשך המשנה, אז מה שאמרתי מקודם בעל פה, אז רשי אומר את זה מאוד יפה, וזה יסודות שלמים, זה טוב לדעת עוד פעם. אומר רשי, דיבור המתחיל המחליף פרה בחמור. אומר רשי, למה אתה תופס פה את הקניין חליפין? אומר רשי, לאחי נקת המחליף, ולא אמר המוכר פרתו וילדה, כמו שאנחנו רואים בדוגמה השנייה, והמוכר שפחתו. אומר רשי, דאילו במוכר במעות, מי שמוכר בקניין של כסף, לא קנה לוקח עד המשיך, וכיוון למשיך, הרגע שאתה עשית משיכה על המוצר, אז אין פה ספקות, מה זה נקרא, לא יודעים מתי ילדה. מידע ידיע, היא ילדה כבר, האם משכת פרה ריקה, או פרה מעוברת, היא לא ילדה כבר, ולכן לסיפוקה בנושא בספק של המשנה פה, בעד שלא מחרתי משלקחתי. אבל מחליף בפרה בחמור, אז אנחנו יודעים בקניין חליפין, לא היה צריך למשוך הפרה, כמו שהבח מוסיף פה והחמור. ואחד מהן שמשך נקנין חליפין לחברו, מספיק רק שאחד משך. איך אחד משך את החמור, אז הפרה כבר נהיה של בעל החמור, אפילו שזה נמצא עדיין אצל בעל הפרה, במשיכתו של זה, בכל מקום שאין, כדאמרינן בהזהב, למדנו בדף מבב עמוד א', כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה, נסחייב זה בחליפין. אז אומר רשי, למה לפי שמשך זה בעל הפרה את החמור, נקנה את הפרה לבעל החמור אוטומטי, ופה יכול להיות הספק הזה שכתוב במשנה, ואין ידוע אם ילדה או לא ילדה. מה שאין כן בדוגמה השנייה במשנה, שם הוא תופס המוכר שפחתו. אומר רשי, וכן המוכר שפחתו, דקיימל, אנחנו פוסקים להלכה שעבד כנעני נקנה בכסף, ואיך שכשנתן מעות, הרגע שהקניין הזה כסף, אז זה לא קשור למשיכה, אז הוא כשנתן מעות נקנית לו השפחה, ואפילו היא בבית של המוכר של הבעלים, ואז, ואין ידוע אם את שלא ילדה נתן הכסף, ואז, והעובר שלו של הקונה, של המוכר, או לאחר שילדה, והבלת של בעלים, כן, הפוך, כן. אז יש פה ויכוח במשנה, כל אחד אומר בריא ובריא, אז בכזה מצב אנחנו אומר פה, המשנה יחלוקו, ולמה יחלוקו? אז זה למעשה נהיה בתחילת הגמרא מיד, למה יחלוקו פה? מה הסיבה שיחלוקו בבריא ובריא? ממשיכה המשנה עוד הלכה. אומרת המשנה, מה יהיה הדין היו לו שני עבדים? המוכר יש לו שני עבדים, אחד גדול ואחד קטן. עוד דוגמה נוספת, וכן אם היה לו שתי שדות, יש לו קרקע אחת גדולה ואחת קטנה. בקיצור, הוא הלך ומחר אחד מהם, או בדוגמה של עבדים, אחד מהעבדים, או בדוגמה של השדות, אחד מהשדות, ואנחנו לא יודעים איזה מהם מחר. מגיע לוקח, אומר, הקונה אומר, בריא שמה, גדול לקחתי, אני עשיתי איתך חוזה על מה, אני קניתי ממך, את האם יש חוזה, אז אין פה ויכוח. מדובר פה שהוא אומר, אני קניתי ממך את העבד או השדה הגדול. ועלה אומר, מה המוכר אומר? שמה. שמה זה נקרא בלשון תלמוד, בריא ושמה, ועלה אומר, איני יודע, אז פה ההלכה שמה, זכה בגדול. זאת אומרת, הקונה זכה בגדול, ולמה?
בריא ושמה,
אז אנחנו, אם אנחנו הולכים לפי המהלך של השיטה של בריא ושמה בריא עדיף, אז אין שום בעיה. אבל לפי השיטה שאנחנו אומרים שלא אומרים בריא ושמה בריא עדיף, תמיד אנחנו מוקימים את הכסף בחזקה, יש לנו מחלוקת בזה. אז איך אתה מסביר לי פה את המשנה? יש מחלוקת.
מה מחלוקת?
יש שיטה אחת שאומרת שאנחנו לא אומרים בריא ושמה בריא עדיף, תמיד תוקים את הכסף על החזקה.
אם אין חזקה,
מה?
אם אין חזקה של אף אחד, אם זה בהפקר, אז כן, לא אמורים שכאן יהיה בריא ושמה, אבל היה עדיף. כל הבעיה כשיש לך חזקת מרקם, אבל חזקה, אבל מה זה קשור?
אז הראשונים עסוקים בשאלה, אז הראשונים מתרצים שכמו שתרצנו שם, מי שזוכר בתחילת שבוע, ביום שני דיברנו על זה שם, בכלל שיש לנו בריא ושמה, ראינו שם משנה שמוכח שבריא עדיף, אז מה תרצו שם? שמדובר שיש מודה במקצת. והרגע שיש מודה במקצת שהוא חייב שבועה מדאורייתא, ואיפה שאי אפשר להישבע את השבועה הזאת, כי זה שמה, אז מתוך שני יכול להישבע משלם. אז אומרים הראשונים שתקף תראו גם כן, שפה מדובר גם כן שיש שבועה אנחנו נגיד. ופה יש שבועה מודה במקצת, והרגע שיש פה שבועה הוא לא יכול להישבע, למה הוא לא יכול להישבע? עכשיו למה זה נקרא שבועת מודה במקצת? כי הוא לא מכחיש אותו לגמרי, הוא לא כופר. הוא אומר גדול, והוא אומר, אני מסכים איתך אבל רק קטן. למרות שתקף יהיה דיון
שלהם בגמרא,
שזה לא אותו דבר, זה טענו חיטים ועודה בסעורים, אבל תשאירו לגמרא. אבל כל פנים זה נקרא מודה במקצת, אומרים הראשונים לפי המהלך הזה. ופה הוא לא יכול להישבע כי הוא אומר איני יודע מוכר, אז מתוך שני יכול להישבע משלם, אז אותו תירוץ שתירצו שם אומרים הראשונים, אותו תירוץ יהיה פה במהלך הזה, ככה כתוב. יש עוד ראשונים שמתרצים במהלכים אחרים, אבל זה התירוץ הפשוט. אז בקיצור, בהלכה כזאת שהקונה אומר בריא והמוכר אומר שמה, אז פה הלכה זכה בגדול, והסברנו את שתי המהלכים לפי שתי השיטות. ממשיכה המשנה, מה ידין בדיוק הפוך. המוכר אומר, קטן מכרתי. המוכר אומר, אני בריא שאני מכרתי לך את העבד הקטן, את השדה הקטנה. ועלה אומר, איני יודע. אז פה בכזה מצב ברור שאין לו אלא קטן. זה פשיטה, ולא יודע מה המשנה בכלל כותבת את זה, אבל זה בדרך אגב, זה דין ברור. אם הקונה לא יודע והמוכר בריא, אז ברור שאתה לא יכול להוציא ממנו את הגדול, אז זה פשיטה. במקרה, באמת, זה כתוב פה רק בדרך אגב, כי זה באמת ההלכה הכי פשוטה במשנה. עכשיו אומרת המשנה עוד הלכה, מה יהיה הדין בריא ובריא? זה אומר גדול, הקונה אומר אני קניתי ממך גדול, וזה אומר קטן, אז יישבע המוכר שהקטן מכר. זאת אומרת יש לנו פה בריא ובריא, אז פה המוכר נשבע שהוא מכר רק את הקטן, ואז הקונה לוקח את הקטן. איזה שבועה פה? איזה שבועה?
מה זה
שבועה? למה נכנס לפה שבועה? למה נכנס לפה שבועה בבריא ובריא? למה שבועה? למה שבע המוכר שקטן מחר? למה שבועה? אז בפשטות הגמרא מבינה, כי זה מודה במקצת. כי לא, אין פה כופר. זה רק מודה במקצת. מודה במקצת, שבועה מדאורייתא. כן, למרות שאתם תמידי חכמים, אתם כבר שאלתם, זה הקושייה שנגמר הולך להיות פה עמוד שלם על התירוצים. זה אחד מהקושיות שהגמרא שואלת פה. שיש מחלוקת בנושא, אז אנחנו פוסקים להלכה שזה לא נקרא מודה במקצת. כי זה, המחלוקת היסודית רבן גמליאל וחכמים. טענו חיטים והודה בסעורים. תקף נבוא לזה ונסביר את זה שם. ועל כל פנים כרגע אנחנו מסבירים את זה בפשטות, איך שאנחנו מלומדים במשנה, שבריא ובריא וזה מודה במקצת, כי הוא מודה שקטן מכרתי, אז פה יישבע המוכר שהקטן מכר, ובאמת הקונה לוקח את הקטן. ממשיכה המשנה על הדוגמה האחרונה, על המקרה הזה שיש למוכר שתי סוגים, עבד גדול, עבד קטן, שדה גדול ושדה קטנה. מה הדין שמה ושמה? זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע. שמה ושמה, מה הדין פה? יחלוקו. זאת אומרת לכאורה, המשנה הולכת פה בסוף, בשיטת סומכוס, שממון המוטל בספק חולקים, זאת אומרת, מתחלקים בהפרש שבין הגדול לקטן, הם מתחלקים המוכר והקונה. לכאורה, לשיטת חכמים, מה אמרו להיות הלכה? המוציא מחברו על המראיה. אבל לכאורה זה בשיטת סומכוס, אז לסיכום, אנחנו למדנו פה בחלק השני במשנה, בריא ושמה של המוכר מול הלוקח, בריא ושמה, בריא של הלוקח ושמה של המוכר, או הפוך, בריא של המוכר ושמה של הלוקח, ואמרנו בריא ובריא ושמה ושמה את כל הארבע פרטי דינים. אז אנחנו אבל עכשיו הגמרא, מתחילה הגמרא הקדושה בסייעתא דשמיא, אנחנו עוברים לקטע הראשון של המשנה. אנחנו למדנו בקטע הראשון של המשנה, מחליף פרה בחמור, ויש לנו פה ויכוח, והפרה ילדה או לא משנה, גם החמור ילדה, לא משנה מי, אנחנו לא יודעים מתי היה הלידה. המוכר טוען מתי היה הלידה, לפני הקניין, וזה שני. הקונה אומר, מה פתאום, אחרי שעשיתי כבר את הקניין חליפין, אפילו שזה היה ברשותך, אבל זה ילד כשזה היה ברשותי. אז מה אנחנו למדנו במשנה? למדנו במשנה, יחלוקו. אותו דבר בדוגמה של מוכר שפחה כנענית. שואלת הגמרא, למה יחלוקו פה? איך נכנס לפה המושג של יחלוקו? שואלת הגמרא, למה מחליף פרה בחמור וילדה הפרה ואנחנו מסופקים? מתי זה ילדה יחלוקו? מה יחלוקו? ולך זה ברשות. דמן קיימה, תסתכל עכשיו איפה נמצא הילד, איפה נמצא התינוק, איפה נמצא העובר שנולד מהפרה. ואז יצא שאנחנו הולכים פה עם חזקת איפה זה נמצא, ולאב ועידך השני שבא להוציא, אז הוא נקרא מוציא, ויש לנו את הכלל הידוע שהמוציא מחברו עליו הראיה. אז אם ככה אותו דבר פה, מה אמור להיות הלכה בכזה מצב, בריא ובריא, כל אחד אומר זה זה, תסתשאיר את זה בחזקה, והשני שרוצה להוציא עד שהוא להביא ראיה שיתמודד, המוציא מחברו עליו הראי, אז למה אנחנו פסקנו פה במשנה שפה ההלכה שמתחלקים? מתרצת הגמרא, אמר הפכי הברב בן אמר שמואל, פה מדובר שאין חזקה. למה? כי פה מדובר בעומדת באגם. אותו פרה עומדת במקום של אגם במירה, אז אם ככה אין פה שום חזקה, כי זה משהו של, לא של, לא של המוכר ולא של הקונה. מה?
יש לך חזק מרקמה.
לפי אז הגמרא שואלת את זה, כל הכבוד. אז זה שיהיה הבעיה של הגמרא, אבל זה בפרה אפשר להגיד בעומדת באגם, ובדוגמה השנייה במשנה אומרת הגמרא שפחה נמי, אפשר להגיד דקיימה בסמטה. מה זה נקרא דקיימה בסמטה? הסמטה זה נקרא, רש"י אומר פה, זה קרן זווית שסמוכה לרחבה שמוכים בה בהמה ועבדים, וזה גם בקיצור זה לא ברשות של אף אחד. אז אם ככה אין פה חזקת בעלים כרגע. שואלת הגמרא, אבל עדיין, בכזה מצב שאין לנו חזקת כרגע, מה אנחנו הולכים? שלב אחד קודם. תסתכל, מי הוציא אותו? מי הוציא אותו לאותו מקום? זאת אומרת, מי היה בעל הבית האורגינל שלו? כרגע שאתה, השלב הזה אתה לא יכול. בקיצור, להוציא כסף צריך ראיה. אין חזקת, אין חזקה הרגע? תסתכל חזקת, מי הבעלים האורגינליים של אותו פרה או של אותו שפחה? שואלת הגמרא, ונוקמה חזקת, דמרה כמה, עדיין אפשר להעמיד אותו בחזקת הבעלים הראשון, דהיינו מי זה המוכר, ואז ולאב אידך, השני, הקונה, זאת אומרת, מי שבא להוציא את זה מהמוכר, יהיה לו דין של המוציא מחברו, עליו הראיה. מגיע הגמרא ומתרצת, אז חייבים להגיד שגם הקטע הראשון של המשנה, זאת אומרת, הדין הראשון של המחליף פרה בחמור, זה באמת לא מסתדר לפי שיטת חכמים. לפי שיטת חכמים, באמת זה יהיה הלכה. יש לנו ספק, כל אחד אומר בריא ובריא, בכזה מצב תסתכל איפה זה קיים. תסתכל חזקת מרא קמא. מה שכתוב פה יחלוקו, אמני סומכוסי דאמר, הממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה. ובאמת שם כתוב חולקין בלא שבועה. יש לי שאלה אליכם. שאנחנו עכשיו אומרים שזה הולך כמו סומכוס, אתה עדיין צריך להוקים את התירוץ הקודם שזה מדובר ועומד באגם? זה עומד בזה? לכאורה, לכאורה, תשמע מה שהוא אומר, לכאורה, הרגע שהממון המוטל בספק חולקין, אז אפילו שזה נמצא בחזקת בעלים אורגינלי, סומכוס אומר תמיד, יש עדיין ספק, זה שלנו טענת בריא ובריא, אז חולקים בלא שבוע, נכון, אבל מגיע תוספות, מביא פה גרסה, אז לפי הגרסה הזאת אומר תוספות, אז היינו צריכים להגיד פה, אלא, אמה, אני כאילו, אנחנו חוזרים מהתירוץ הקודם והכל, אבל מזה שכמו שאנחנו רואים פה בגמרא, לא כתוב פה איזה אלא, כתוב פה כאילו אמה, אני זה המשכים, אז מביא תוספות פה גרסה של רבנו שמואל, שזה הגרסה שלו, שלפי הרבנו שמואל, ככה אני, כן, עוד דקה נראית החלק הראשון של תוספות רבנו שמואל, שהוא אומר באמת לא, שמתי סומכוס אומר ממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה, דווקא בכזה מקרה שזה לא נמצא בחזקה כרגע של אף אחד. זאת אומרת, אם יש לנו, אם זה עכשיו נמצא בחזקה כרגע, סומכוס אז לא אומר ממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה. רק במקרה שזה עומד באגם ובכזה מקם, אז ללכת לחזור למר הקם, הסומכוס אומר, זה עד כאן לא. פה אני אומר ממון המוטל בספק חולקין, אבל יש אומרים כמו שרבי דוד אמר, זה הגרסה של רבנו שמואל, ולפי הגרסה הזאת זה כאילו המשכים. אפשר להסתכל תוספות בפנים, דיבור המתחיל, אמה אני סומכוסי. אז הקטע הראשון של תוספות, אומר תוספות, נראה לרבנו שמואל, מי דלא כאמר אלא אמה אני סומכוסי, משמע דלא הדרבי ממה דאוקמה בעומדת באגם. ולא הירי סומכוס, סומכוס שאומר ממון המוטל בספק חולקין, אלא בשאין מוחזק לא לזה ולא לזה. אבל מגיע רבנו שמואל ומחדש, אבל איך הדה מוחזק? איפה שיש חזקה, זאת אומרת איזה חזקה, חזקת בעלים, מודה סומכוס דלידך להביא ראיה. חידוש ענק ששמעתם היום בשיעור בשם רבנו שמואל, שסומכוס ממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה זה לא תמיד. אני גם עכשיו ידעתי כמו אבי דוד, איך הוראה, אם לא הייתי רואה את התוספות מקודם, לא הייתי אומר כאן.
תגיד לי, זה יכול להיות הגיוני?
למה לא?
לא השארת לכל חיים לאף אחד. אתה עכשיו נמצא כאן לידי, אני אגיד לך שמה, השלום שלך אצלי, זה שלי. תגיד לו, מה פתאום? זה בטוח שלי. מה, מישהו יגיד לך, יחלוקו? מה, זה יכול להיות הגיוני בכלל דבר הזה? זה ברור שחייב להיות שזה רק כשאין לך כאן חזקה.
אני אגיד לך את התשובה, תשובה פשוטה.
מה התשובה?
התשובה פשוטה. במקרה שאחד מכחיש, זאת אומרת, אם אתה תבוא ותגיד לי השעון שלך, אני אומר, מה פתאום אף פעם? מה פתאום לא מתייחסים אליי? פה מדובר ששתיהם מסכימים שהיה קניין. היה קניין חליפין, רק מה מתווכחים? אתה היה לידה.
מה?
יש
לא,
קניין.
לא, אני לך לא, בוודאות.
לא, אמא, אתה לא יכול לבוא להגיד לי עכשיו...
למה לא? אתה אומר, בבריא ובריא יחלוקו. ככה אתה אמרת, לפני שנייה.
בבריא ובריא יחלוקו, ככה? בכזה מצב שיש ויכוח צדדי. היה קניין, יש ויכוח מתי היה הלידה. מה? אני מסכים שאני היה לנו קניין חליפין של פרה בחמור. אנחנו לא יודעים מתי היה הלידה. נכון. אני מתווכח איתך בלידה הזאת של הפרה הזאת, זה היה לפני זה. אבל אנחנו מכירים אחד השני. פה שאתה מגיע לפי הדוגמה שאתה שואל, שאני מגיע עם צחי ואני אומר, השעון הזה שלי, ואומר לו שלי. הוא כופר אותך בכלל, אין פה שום, אין לנו שום קשר, תביא חוזה, תביא משהו.
זה בריא ובריא.
כן, אבל אתה מבין לבד, מה בריא?
לא, זה לא יכול להיות.
פה מדובר שיש קניין, כולם מסכימים על החליפין, אפילו יכול להיות שיש עדי. רק אנחנו לא יודעים, הלידה הייתה בשקט, אנחנו לא יודעים מתי היה הלידה, לפני הקניין או אחרי הקניין. תוספות, אני לא אמשיך את כל התוספות, לא יעכב אתכם, אבל יש קושייה אחרת של תוספות. תוספות בשורה הרביעית ברחבות. תוספות שואל מאוד 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 קושייה יפה, הרביעית. ואם תומר, אתם רואים? ואם תאמר, ומה היא כאמר, למה הגמרא מתרצת פה אמה אני סומכוס הוא? תוספות הוא יש לו רעיון. לא כמה אפילו כרבנן, תשאיר אפילו חכמים, שמה חכמים סוברים? שהמוצאים מחברו עליו הראיה, אם אין לך, אם כאילו, אם כל זמן שאין לך ראיה, אז תשאיר אותו על חזקת מרא קמא. אבל ואחה, אתה יודע למה אני לא הולך פה על החזקה, ופה אני אומר יחלוקו? כי פה יש חזקה מול חזקה, איזה חזקה מול חזקה? הקונה אומר למוכר, מה אתה טוען? שזה היה בבעלותי קודם הזה שלי. מגיע הטוען ואומר, תכלס, כי אני הלכתי לראות את הפרה לפני שחתמתי איתך את הקניית חליפית. אני ראיתי אותה פרה מעוברת. אז כשאני קניתי אותו, קניתי אותו לסמכות מעוברת. אז מה אתה טוען? אתה טוען שזה ילד רגע לפני הקניין, בסדר, אבל יש לי גם חזקה שאני ראיתי אותו מלאה. אז יש לך חזקת מרא קמא, יש לך חזקת, אני טוען שראיתי אותו מלאה. אז חזקה מול חזקה, אז חכמים אולי גם מוסכים עם
יחלוקו. זה נקרא חזקה, בחייך. מה אני אומר, מה? אתה שקרן, מה?
אין פה שקרן. היה לידה, מה זה נקרא? אין פה שקרן. כולם מסכימים שהלידה הייתה בשעות האחרונות.
יפה.
אנחנו לא יודעים על הדקה לפני הקניין או דקה אחרי הקניין.
נכון, אני יש לך חזקה.
אז הוא אומר, כשאני סגרתי איתך חוזה, אני ראיתי אותו עם בית. אז הוא נקיד בשיעור מהבטן,
ראיתי אותו
עם בית. מה? תוספות, לא כמו שאתה אומר, זה לא חזק. תוספות אומר, עדיין חזקת מרא קמא, זה יותר מהחזקה הזאת. זה שורה אחת לתתים. תסתכל תוספות פה, ואם תאמר, במה יקמר מה אני סימכוס, הוא לא כמו אפילו כרבנה, ואחה לסנה למזל בתר מרא קמא, למה דעיקה חזקה אחרת כנגדה, דאוקמה בחזקת מעוברת, ואני אגיד, זה ילד אצלי, ואשתה ידי ילדה, ויש לתרץ, אומר תוספות, חזקת מרא קמא חשיבת פה. טוב, לא משנה, נראות קצת יותר עמוק, להבין יותר. אבל לכל פנים, אז מי הגיע הגמרא ותרצה, שהמשנה פה גם בהתחלה מחליף פרה בחמור יחלוקו, הולך כמו סומכו שאומר ממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה, ובאמת לפי חכמים, באמת אמור להיות הלכה לא ככה, לפי חכמים זה נשאר בחזקת מרא קמא, והמוציא מחברו עליו הראיה, ואם זה עומד בבעלות, ואם זה עומד בבעלות מסוימת, אז אמרנו כבר אפילו, זה בטוח לפי חכמים אתה משאיר את זה בחזקת הבעלות, ואמרנו שלפי סומכוס יש גם כן רבנו שמואל שאומר שאז גם סומכוס יודע שאז לא חולקים, רק פה מדובר בעומד באגם, ובשפחה מדובר שזה עומד בסמטה. מגיע הגמרא ושואלת קושייה. אנחנו למדנו ממסכת בבא קמא, שם המקור של סומכוס. סומכוס אומר, ממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה. מה מדובר שם בבבא קמא?
שמה
ושמה, כולם מכירים את הפרק, שור שנגח את הפרה. ונמצא עוברה מת בצידה. ואנחנו לא יודעים אם מחמת נגיחת הפרה מת, או נולד לפני זה ומת בגלל סיבה אחרת, בגלל שהוא מת, הוא כבר נולד מת. אז מגיע שם, יש מחלוקת תנא קמא וסומכוס, וכל אחד אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, רק בורא עולם יודע. מגיע סומכוס שם, כותב בשור שנגח את הפרה, ממון המוטל בספק חולקין. אבל מה הוא סובר בבריא ובריא? שואלת הגמרא, רבי הרצל פסחון. שואלת הגמרא, בשורות טובות. תזכיר חבר'ה להתפלל תפילת השלם מחר. שואלת הגמרא, האם הוא אמר סומכוס דווקא בשמע ושמע, אבל בבריא ובריא, באופן שכל אחד מבעלי הדינים טוען טענת בריא, אז בכזה מצב, מי אמר, האם הוא אמר, מה פתאום, בכזה מצב שיש בריא ובריא, אז פה סומכוס לכאורה גם אומר, כמו חכמים, תשאיר אותו על חזקת מרא קמא, ככה, כי המקור של סומכוס זה דווקא בשמע ושמע. ותרץ את הגמרא עכשיו שתי תירוצים. תירוץ הראשון, ותקף אנחנו הולכים להקשות קושייה עליו, מגיע חידוש גדול. אמר רבא ברבונה לא, באמת המקור שלו זה בשמע ושמע, ועכשיו אנחנו מגלים לך סוד, שסומכוס אומר ממון מוטל בספק חולקים, גם בבריא ובריא. אמר רבא ברבונה אם, אמר סומכוס אפילו בבריא ובריא, אז לכן גם במשנה שלנו שכל אחד טוען בריא, אז גם כן המשנה הולכת יחלוקו כשיטת סומכוס והכל טוב. זה התירוץ של רבא ברבונה. רבא מגיע מתרץ את המשנה שלנו בצורה אחרת. רבא אמר באמת אתה צודק לעולם כי אמר סומכוס דווקא שמע ושמע. ובאמת אבל בריא ובריא באמת לא אמר. אבל עדיין המשנה שלנו יכולה להסתדר כמו סומכוס, למה? כי תגיד שהמשנה שלנו לא מדובר בשמע ושמע. המשנה שלנו לא מדובר בבריא ובריא. המשנה שלנו באמת מדובר בשמע ושמע. פני זה אומר שמע עד שלא מכרתי. המוכר אומר אני לא יודע, יש פה 50% שיכול להיות שזה ילד לפני הקניין. וזה אומר, קונה אומר לא, שמע חי מי שלקחתי. אז אם ככה יוצא שגם במשנה שלנו
המשנה,
הטענות
מה?
היה...
אתה משבש את המשנה, מה, מה,
גורס?
זה לא, לא, זה.
גורס ככה.
מה, נגיד רבי לגרוס ככה וזה,
אתה לא
רואה
את זה פעם ראשונה.
זה לא מובן.
כן, קודם כל זה לא ממש משבש, כאילו, אתה אומר, זה אומר,
זה אומר, כתוב במשנה, זה אומר בריא וזה אומר בריא.
סך הכל מה מוסיפים פה? מילה שמה, כי מה שכתוב זה מה אומר, עד שלא מכרתי,
אז הוא מוסיף
פה כאילו, שמה עד שלא מכרתי. אז הוא אומר, אנחנו ככה צריכים לגרוס, כי אחרת אנחנו לא יכולים להבין את היחלוקו, ככה תירוץ של רבא. זאת אומרת, יש לנו פה מחלוקת יסודית של רבא מול רבא ברבונה, האם סומכוס אומר ממון המוטל בספק חולקים גם בבריא ובריא או לא. רבא ברבונה אומר המשנה שלנו כפשוטו, כמו שעכשיו רבי דוד אומר בריא ובריא גם כן, ונכון, אז המשנה מסתדרת ממש כפשוטו. רבא אומר מה פתאום, כמו שידענו עד עכשיו סומכוס אומר רק בשמע ושמע. מה שלמדנו במשנה פה יחלוקו, למרות שבריא ובריא, אז הוא אומר, צריכים לגרוס במשנה, שגם המשנה שלנו זה שמע ושמע. מגיעה הגמרא, הולכת להקשות מהמשנה שלנו לתירוץ של רבא בר אבונא, שרבא בר אבונא אומר שסומכוס אומר, אפילו בריא ובריא יחלוקו. שואלת הגמרא תנא, למדנו בחלק השני של המשנה, שמה שיש למוכר שתי עבדים, אחד גדול ואחד קטן, או שיש למוכר שתי שדות, אחד גדול ואחד קטן. זה אומר, איני יודע. המוכר אומר, אני לא יודע מה מכרתי לך. זה נקרא שמה, אני לא יודע אם מכרתי לך את הגדול או הקטן. וזה אומר, גם הקונה אומר, איני יודע. מה למדנו שם בספר של המשנה? מה כתוב? יחלוקו. זה נקרא שמה ושמה. אז אומרת הגמרא, בישלמה לרבה, לפי רבה, אנחנו מבינים מאוד יפה את המשנה שלנו. מידי ספר, כמו שבסוף המשנה למדנו, יחלוקו, וזה הולך כמו סומכוס בשמה ושמה. אז רשנה מגם בתחילת המשנה, שלמדנו מיד בתחילת המשנה, התחלנו את השיעור, העמוד המאה, דף המאה, שכתוב מחליף פרה בחמור, אז זה גם כמדובר, שמה, שמה ושמה. כן? זאת אומרת, ואנחנו לא אומרים, אומר רשי, שאם ככה יש אחד מיותר. לא, כי כל אחד מדובר בשתי מקרים, אז הכל מובן. אין לה לרבה בר אבונא ממשיכה הגמרא, דאמר, אין אמר סומכוס אפילו בריא ובריא, יש לי פה קושי, אז מה יוצא פה? ברשע מדובר בריא ובריא,
למות הכותל
אנחנו למות אומרים, אם כל זה שכל אחד אומר בריא ובריא, שאז לכאורה יותר מסתבר ללכת על החזקה, מגיע סומכוס, אתה אומר שמדובר פה בריא ובריא, סומכוס אומר איך לוקו. אז בשמה ושמה אתה צריך להגיד את הספה פה, את ההמשך פשיטה. אלא לרבה בר אבונא דאמר אין, אמר סומכוס אפילו בריא ובריא, אז אם ככה יש לנו קושייה, אשתא, אם הרגע שלמדו ברשע בריא ובריא אמר איך לוקו, שמה ושמה מבויה, ותרץ את הגמרא, זה לא קושייה. זה באמת קשה, אבל זה אי אפשר לקרוא לזה קושייה. אומרת, מה, אם היא שומעה, אם הקושייה הזאת, אתה רוצה לדחות את רבה בר אבונא, אל, אני לא נותן לך לדחות. לא עיריה. אין לך הכרח לדחות פה את רבה בר אבונא, למה? כי אפשר לפרש פה שתנא ספא לגילוי רשע, הפוך. התנא בספא מחדד לנו שמתי אנחנו אומרים יחלוקו, דווקא שמה ושמה, כי ברשע אפשר, אנחנו קצת קשה. אז הוא אומר ככה, תנא ספא לגילוי רשע, שלא תאמר רשע מדובר בשמה ושמה ולכן יחלוקו, אבל בריא ובריא אז סומכוס אומר לא, סומכוס מודה שמוצאים לחברו עליו הראיה, אז לכן תנא ספא מרגיש לנו בספא עוד פעם שמתי אנחנו אומרים יחלוקו, דווקא שמה ושמה, מכלל מזה תדע, דרשע מדובר בטענות בריא ובריא ואפילו הכי יחלוקי, יחלוקו. זאת אומרת הפוך, התנא בסוף המשנה בא לברר את הדין המשנה לא, שאל תיתה ותגיד שרק סומכוס אומר שיחלוקו דווקא בשמה ושמה, אבל בבריא ובריא לא. אז הוא מגיע הספר אומר לו, הספר מדובר בשמה ושמה, והרשע מדובר בבריא ובריא, ועם כל זה אנחנו אומרים יחלוקו. מה שאמרתי מקודם, הרשי אומר פה, שהוא אומר שאני לא יכול להגיד כמו שאתה רוצה להגיד ברבה, כי לפי רבה יש לי קושייה, יוצא שהרשע וספר מיותר, כתוב אותו דין פעמיים. אז הפוך, אבל הגמרא לא מתייחסת לקושייה הזאת, כי אחרי כל זה שתי פסקי דינים. אבל לכל פנים, רשי אומר את זה אצלו, שהוא ההפך, הוא אומר, הפוך, ספר מגלה רשע, שיש לנו רשע במקרה בריא ובריא, יחלוקו בספר שם ושמה, והפוך, ממה שהקשת, אז אני אומר, תנא ספא לגילוי רשע. אבל הגמרא מוסיפה להקשות מהמשנה שלנו, ממקום אחר על התירוץ של רבא בר אבונא, שרבא בר אבונא אומר שגם בבריא ובריא, סומכוס אומר יחלוקו, שמה. נא, למדו במשנה שלנו בחלק השני שמה, שמוכר שתי עבדים, יש לו מוכר שתי סוגי עבדים, יש לו שתי סוגי קרקעות, ויש לנו ויכוח, שלא יודעים מה הוא מכר. אז כמדו שם, בסוף המשנה, זה אומר גדול. הקונה אומר בריא שלקחתי גדול, והמוכר אומר בריא וזה אומר קטן. מה למדו שם בריא ובריא? מה למדו במשנה? היא שווה מוכר שקטן מחר. המוכר נשבע שהוא מחר את הקטן, והקונה לוקח את הקטן. מה למדנו? אתה אומר שהמשנה שלנו, רבא בר אבונא אומר שגם בבריא ובריא, אתה אומר... שסומכוס אומר יחלוקו, והמשנה הולך כמו סומכוס, גם הרשע וגם הספה. אז מה אמור להיות פה בדין של המשנה, ספה בריא ובריא? מה אמור להיות? יחלוקו, אז מה פתאום פה שהמוכר נשבע, ומה שהוא נשבע זה מה שאתה עושה? אומרת הגמרא, איש למה לרבה? לפי רבה אנחנו יכולים להבין, דאמר, כי אמר סומכוס, מתי סומכוס אומר דין יחלוקו? דווקא כשיש לנו טענת שמה ושמה. אבל בריא ובריא לא, אבל בריא ובריא לא אמר, אז משמע כי לכן מבינים שבכזה מצב ששתיהם טוענים טענת בריא. אין פה יחלוקו, כי הסומכוס לא אומר יחלוקו. לכן היא שווה, ולמה היא שווה? זה כבר הולך להיות הסוגיה הבאה, כי יש לנו את מודה במקצת נראה וכולו. אין על רבא בר אבונא דאמר, שאין אמר סומכוס, סומכוס כן אמר יחלוקו אפילו בריא ובריא, יש לנו פה קושייה, מהי, למה באופן ששתיהם טוענים בריא, שווה המוכר, יחלוקו מבו אלה, למה צריך לפסוק את הפסק דין שיחלוקו? כי סומכוס בורי ובריא, לפי שיטת סומכוס, כל השמחה הולכת פה, כל המשנה הולכת פה כסומכוס, גם הרשע וגם הספה. אז לבריא ובריא, כמו שאתה רואה בספר שסומכוס אומר החלוקו, אז גם ברשע. כמו שאתה אומר ברשע, שבריא ובריא, שהרשע מדובר בבריא ובריא, ואם כל זה יחלוקו, כי סומכוס אומר גם בבריא ובריא יחלוקו רבה ברבונה, אז גם בספר, בצורה שיש לנו ספק מה היה המחירה הגדול הקטן, אז תגיד שלפי שיטת סומכוס אמור להיות יחלוקו, אז מה הקשר פה שאנחנו לומדים פה שהמוכר נשבע? תרץ את הגמרא תקשיב טוב. לעולם רבה ברבונה נשאר שגם בבריא ובריא סומכוס אומר יחלוקו ולא שבועה. פה זה סיבה אחרת, פה יש לנו משהו אחר, פה נכנס לנו בשבועה דאורייתא. במקרה של הספה, שהמוכר אומר שאני יודע מפורש שאני מכרתי לך את הקטן, והקונה אומר גדול לקחתי, פה נכנס שבועה מדאורייתא.
למה כזה מודל קצת?
וכמו שהגמרא, הגמרא אומרת זה כזה בשיא הקיצור, כמו שהגמרא הולכת להגיד בהמשך בכל עמוד ב' שם, זה הולך להיות שם בסוגיה. אז שם הסומכוס מודה שהרגע שהוא נשבר שהוא לא מכר את הגדול, אז כבר אי אפשר לחייב אותו לחלוק, רק הוא נותן לקונה את הקטן. אבל בכזה מצב שאין שבועה דאורייתא, אז בכזה מצב סומכוס אומר גם בבריא בריא יחלוקו. אז בקיצור אתה לא יכול להקשות גם
בשנה הזאת.
זה הולך להיות הסוגיה הבאה, לכאורה הקטע הראשוני, כן? אז מתרץ את הגמרא, מודה סומכוס, סומכוס מודה שיש פעם אחת שאפילו שיש לנו ספק, לא נחלקים. מתי? איך הדאיקה שבועה דאורייתא? ופה גם כאילו חייב שבועה דאורייתא מודה במקצת כדי באינה לממר לקמון, כמו שהולכים לדבר עכשיו מעכשיו עד כל עמוד ב' שמה. אז לכן סומכוס מודה שאחרי שנשבע שהוא לא מכר את הגדול, אז כבר אין מחייבים אותו. בקיצור, יש כאלו מסבירים את זה ככה, שכל הסברה של יחלוקו, שדווקא במצב ששתם בשוויון, בריא ובריא שוויון, שמע ושמע בריא, אבל בכזה מצב שאחד כבר צריך להישבע, אז כבר אין שוויון, כי הוא צריך להישבע והוא לא צריך להישבע, אז רגע שהוא נשבע, אז הוא מתגבר, הוא נשבע, ואז הכל שלו, ככה מפרשים מסבירים את הסברה. אז לסיכום, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, מה יצא לנו פה? מחלוקת יסודית בדעת סומכוס. ובדרך המחלוקת הזאת גם יש מחלוקת איך אנחנו מסבירים את הקטע הראשון של המשנה ברשע, המחליף פרה בחמור, או המוכר שפחתו וילדה, ואנחנו לא יודעים מתי הילדה שכתוב יחלוקו, ומתי מדובר המשנה. לפי רבה ברבונה, סומכוס אומר יחלוקו אפילו בבריא ובריא. אז אם כך המשנה שלנו מדבר כדעת סומכוס, ואפילו בריא ובריא כפשוטו, כמו שלמדנו עד עכשיו. רבה אומר מה פתאום, רבה אומר סומכוס כמו שידענו עד עכשיו, אומר יחלוקו בלא שבועה דווקא ושמע ושמע, כמו הסיפור של שור שנגח את הפרה. מה שכתוב במשנה פה, המחליף פרה בחמור ואנחנו מסתפקים וילדה, אנחנו לא יודעים מתי ילדה, שם מדובר מה? בשמע ושמע. ואם ככה הכל על מקומו בא בשלום, ואנחנו רבי יואב ברוכים הבאים, ערב ראש חודש סיוון, אז אנחנו מתחילים עכשיו בדיוק קטע חדש מהמשנה, אז אני אעשה סיכום לרב יואב. אנחנו למדנו במשנה, היה לו, אנחנו נמצאים בדף ק' עמוד א', היו לו שני עבדים, שזה יוצא בדיוק שתי שורות לפני השורות הרחבות למטה, היו לו שני עבדים, אחד גדול ואחד קטן בכל. אני אסכם את זה בדקה. רב יואב, למדנו ככה, יש שתי מקרים במשנה, בחטא השני של המשנה. יש מוכר שיש לו שתי סוגי עבדים, עבד גדול, מישהו כנראה שוקל יותר, מישהו ב-20, 30, 40 שהוא שווה יותר, יש לו גם עבד ילד קטן. עוד דוגמה שנייה כתוב במשנה, יש מוכר שיש לו שתי סוגי קרקעות, יש קרקע גדולה מלא דונם ויש קרקע קטנה. בקיצור, הוא הלך ומחר, בדוגמה של עבדים זה עבד, או בדוגמה של הקרקעות קרקע. ואז למדנו שיש לנו פה ויכוח, כל אחד אומר, אז למדנו פה את כל הציורים. יש לנו פה טענת בריא ובריא, שמע ושמע, ויש לנו בריא ושמע, בריא ושמע המוכר מול הלוקח, ושמע ובריא, כאילו כל הארבע דוגמאות יש לנו. אז אנחנו עכשיו הולכים לדבר פה על הקטע של בריא ובריא. המוכר אומר, אני ב-100%, אתה יודע, אין לנו פה עכשיו החוזה נתקרע, העדים איננו, לא יודעים כלום, יש לנו עכשיו ויכוח מה. המוכר אומר, אני מכרתי לך את הקרקע הקטנה, או בעבד את העבד הקטן. הקונה אומר, אני ב-100% שאני קניתי ממך את הגדול. מה עושים? אז פתאום על זה כתוב במשנה, יישבע המוכר שהקטן מכר, המוכר הולך להישבע שהוא מכר את הקטן, ואז הוא לוקח רק את הקטן. מגיע הגמרא ואומרת, איזה שבועה יש פה, ריבונו של עולם? מתי נשבעים? באופן שיש חיוב, למה נשבע פה? בריא ובריא, מה אמור להיות הלכה? אמרנו לפי פשטות, לפי כולם, רוצים לחברו על הבריא. ובוא נגיד לפי המהלך שסומכוס אומר בריא, יחלוקו בפשטות, סומכוס אומר דווקא בשמע ושמע. בריא ובריא לפשטות, לפי כולם, זה מוצאים לחברו על הבריא, זה נשאר בחזקה של הבעלים. ואמרנו לפי מהלך אחד באמת, שסומכוס אומר גם בריא ויחלוקו, אז כמו אנחנו נקום, מה קשר שבועה פה? אז הגמרא מבינה שמה זה השבועה? שבועה מודה במקצת. למה זה מודה במקצת?
עכשיו, אבל שנייה.
סליחה.
למה הכי פשוט שיסתכלו לפי הכסף?
גם אין פה הוכחה לכסף, אפשר חשבתי על הרעיון. פה מדובר במקרה, זה מקרה קשה.
מקשים את כמה כסף
כאילו, זה? בוא נגיד, אפשר גם למצוא באותו כסף את הזה. חשבתי על השאלה, אני אגיד לך את האמת, אין לי תשובה ברורה. פה מדובר, אין ראיה כסף. אין לנו פה ראיה. אם יש ראיה, אז אין לנו פה את כל הוויכוח. פה מדובר, או שיכול להיות, אתה יודע מה יכול להיות? שעוד לא שילמו.
שחלקה קטנה היא הייתה...
עשו קניינים אחרים, עוד לא שילמו. לא, הפכי טוב. עוד לא שילמו.
לא, אבל הם מקישים כמה כסף, כמה סיכמו הכסף.
אם לפי כסף אפשר לדעת, זה נקרא כבר ראיה, אין פה בכלל שאלה. פה מדובר, אין לא יודעים. אז מה למדנו?
לא, בוא נגיד, אולי ששניהם שווים אותו כסף.
גם יכול להיות.
שדה גדולה בשדה קטנה,
זה הכסף. לא, אבל הקטנה היא משובחת, והגדולה זה אדמת ראשים.
אז מה הוויכוח?
אדמת ראשים.
אז כל אחד יכול
להיות. לא, בכל מקרה, שדה גדולה.
יכול להיות, נכון, תשמע, הוא אומר, טוב, לא, אני אהבתי, רבי יוסף צודק. פה מדובר, אין לנו ראיה של כסף. אם יש ראיה כסף, אין פה את הוויכוח. כי הרגע שיש ראיה, ראיה הכי חזקה. עכשיו, פה כתוב שבועה, רבי יואב. איזה שבועה? אז הגמרא מבינה, שבועת מודה במקצת. מה זה אומר מודה במקצת? כשאני מגיע ואני אומר לך, אני מכרתי, או עכשיו אומר לך, מכרתי, קניתי ממך את הגדול, הוא לא אומר לך, לך מפה לאדם כופר. מה הוא שר הכל? אומר, לא. קנית ממני את הקטן. זה נקרא מודה במקצת, כך עכשיו הגמרא מבינה. מודה במקצת, חייב שבועה מדאורייתא. אבל זה כבר נדמנו במשנה, לכאורה זה קשה. כי זה נקרא סוגיה שלמדנו את זה כבר, ותראו מלא.
חיטים בסעורים.
טענו חיטים והודה בסעורים. זאת אומרת, אני מגיע ואני אומר, אתה חייב לי 100 גרם חיטים, 100 קילו חיטים. אז הוא מגיע ואומר, תקשיב, אין בעיה, אני חייב לך, אני חייב לך 50 של סעורים. זאת אומרת, הוא הודה במקצת, אבל לא מהטענה, הוא מבקש לו 100 קילו חיטים. הוא אומר, אני חייב לך 50 קילו, אבל של סעורים. זה נקרא מודה שלא מהטענה, טענו חיטין והודה בסעורים. אז יש מחלוקת רבן גמליאל וחכמים. רבן גמליאל אומר, זה גם נקרא מודה במקצת. מודה במקצת, ולכן היא שווה. חכמים, ולכאורה ככה מוכח פה מקושייה של הגברה, שזה הלכה כמו חכמים. חכמים אומרים, אז אין שבועה. שבועת מודה במקצת, זה דווקא כשאני מבקש לך 100 קילו חיטין, אז אמרת לי, אני חייב לך 50 קילו חיטין. אבל אם אני מדבר, זה נקרא ביידיש קלוץ, והוא מדבר על בוידים, אז אפילו שהוא מודה, אין פה... כן, ככה זה נקרא ביידיש הגדולה, זה א' וזה ב', כן? אז עכשיו, לכאורה פה, למה שבוע? כי פה מדובר, אני אמרתי לך גדול, אומר קטן, זה שתי גופים מסוימים. אז זה הולך להיות הקושייה הראשונה שלה. מה הולכת עכשיו, תקשיבו טוב, אורך כל העמוד הבא, יש לנו פה שלוש קושיות, ואנחנו רוצים שכל השלוש קושיות יהיה מתורת על הקושייה הזאת. קושייה הראשונה, אז בואו נראה את זה בפנים בגמרא. היו לו שני עבדים, אחד גדל ואחד קטן, וכולו למדו במשנה שהמוכר נשבע שהוא מכר את הקטן, והולכים עם השבועה שלו, הוא הביא לו את הקטן. שואל את הגמרא, קושייה א', כן, היום יש לנו לא ארבע קושיות, שלוש קושיות. קושייה ראשונה, מה היא שווה? למה המוכר צריך לשווה פה? איזה שבועה? מה שטענו לא הודע לו. ומה שהודע לו לא טענו. עבד קטן זה לא עבד גדול, ושדה קטן זה לא השדה קטנה. עוד קושייה השנייה. קושייה השנייה, אנחנו יודעים ודיברנו את זה גם ביום שני השבוע, יש מושג שנקרא אלך. מה זה נקרא אלך? אלך, אני מגיע מבקש לך, תעשה לי טובה, אתה חייב לי 100 שקל. ואני מגיע ואומר לך, תקשיב, אני חייב לך 50, ואתה יודע, הוא גב, ואתה יודע, רבי יואב, יש את כל המקרים, וקח את ה-50. הוא משחרר, לא מתווכחים עכשיו שה-50 נמצא אצלי בכיס, או מטלטלינג נמצא אצלי בבית, אנחנו מתווכחים. זאת אומרת, אתה אומר לי, אתה חייב לי שתי שולחנות, אני אומר, אני חייב רק שולחן, והשולחן כרגע בכלל לא נמצא לידי.
עכשיו,
קרקע, ואנחנו עבדים, אנחנו גם מקישים לקרקעות גם לנושא הזה, קרקעות, אפילו שהקרקע לא לידי, קרקעות זה תמיד אלך. למה? כרגע שאני מסכים שחצי קרקע כאילו שלך, אז זה נחשב שהקרקע שלך, כי מה זה קרקע? קרקע זה נקרא אלך, ככה תלמדו גמרא, זה קרקע אלך. אז אם ככה אומרת הגמרא, פה, הנושא פה זה עבדים וקרקעות. אז קרקעות זה אלך. עבדים, אנחנו תמיד מקישים עבדים לקרקעות. אז אם ככה, בכזה מצב רגע שאלך, אז יש שיטה, שבאמת השיטה הזאת היא סוברת, שגם באלך יש מודל במקצת, אבל יש שיטה דרפששת, וגם כנראה הגמרא, שהגמרא נוטה לשיטתו. שהרגע שיש אלך, אז אין מודה במקצת, אז פה, רגע שמדובר על עבדים וקרקעות, אז לא אמור להיות שבועה בקטע של האילך, זה הקושייה השנייה. ועוד, אילך הוא, תראה את השאלות. אז אם ככה, אז אפילו שתבוא ותגיד לי שזה כבר נקרא מודה במקצת, בוא נגיד, אבל מה תתרץ לי על אילך? קושייה השלישית, יש לנו את הכלל הידוע, לומדים את זה מהתורה, שאין נשבעים על הקרקעות. וגם את זה, והתנחלתם אותם אחריכם לרשת אחוזה, עבדים הוגשו לקרקעות, שלא נשבעים על קרקעות ועבדים, אז אפילו עזוב שאין פה אילך, אבל בכלל לא נשבעים. שמה שתי הדוגמאות במשנה? שדה גדול ושדה קטן, לא איך אומרים, גדולה או קטנה? שדה גדול ושדה קטן, ויש שם עבד גדול ועבד קטן. אז בדיוק על שתי הדברים, ועוד, אין נשבעין על העבדים. אנחנו, יש לנו פה שלוש קושיות להסביר את הקטע הזה, ועכשיו הולך להיות פה כמה סוגי תירוצים, ועדיין שהגמרא מנסה לתרץ, רק תירצת אחד, לא תירצת בית. קיצור, שלוש קושיות, ואנחנו צריכים לצאת פה בסוגיה, שהמשנה בכל השלוש קושיות, אנחנו מבינים פה את הקטע הזה של המשנה. שהיו לו שני עבדים, טענת, הוא טוען, 100% אני מכרתי לך את הקטן, והקונה אומר, אני 100% קניתי ממך את הגדול, שלמדנו במשנה שהמוכר נשבע שהוא מכר את הקטן וזה הוא, יש לנו שלוש קושיות. אחד, מודה שלא מקצת הטענה, אז יש פה שיטה שלא אומרים מודה במקצת שיטת חכמים, אז למה פה? השיטה, הקושייה השנייה אלך, והקרקע זה תמיד אלך, וקושייה השלישית אין נשבעין על העבדים. מגיע הגמרא מנסה לתרץ תירוץ ראשון. אמר רב, שפה במשנה לא מדובר שהוא תובע אותו, את העבד, את הקרקע. פה מדובר במשנה שהוא תובע אותו, טוענו דמי. זאת אומרת, רש"י מסביר את זה בצורה של שליחות, אין לנו זמן, תוספות קצת אומר אחרת, רש"י מסביר את זה בצורה כאילו שהחבר, הוא שלח את החבר שלו שיקנה עבורו עבד. טוב, לצורך ככה הוא נתן לו מזומנים, נתן לו כסף, והשליח בסוף תכלס לא קנה את העבד. השליח לא קנה את העבד, ועכשיו המשלח בא ותובע את התמים שנתן לו לצורך הקניין. המשלח אומר, תביא לי את הכסף. אז המשלח אומר, אני נתתי לך דמי עבד גדול, עבד גדול עולה 1,000 שקל, תחזיר לי 1,000 שקל, אני הבאת לך את 1,000 שקל. והשליח אומר ככה, רש"י מסביר, מדובר פה בשליח ומשליח. והשליח אומר, נתת לי דמי עבד קטן ואני אחזיר לך את 500 שקל, לא 1,000 שקל, ואת זה אני אחזיר לך. עכשיו אותו דבר בשדה, מה מדובר בשדה? גם כן מדובר דמי שדה גדולה, הוא שלח לו לקנות שדה, נתן לו כסף, קרקע גדול עולה 100,000 שקל, אז מה הוא תחזיר ל-100? והוא אומר, לא, אני רק הבאת לי 50,000 שקל, קרקע קטנה, ודמי שדה גדולה ודמי שדה קטנה. ככה רש"י מסביר פה, רש"י אומר את זה ככה במילה אחד, דיבור מתחיל נבד גדול, מסרת לך בידך שתקנאו לי ולא קנית ותבוא אדמים, כאילו שמדובר פה בשליח. אז תוספות פה אחרון בעמוד, אתם כבר יכולים לראות את התוספות שורה האחרונה, התוספות שואלה רש"י, וקשה, לפי רש"י, זה לא בן אלמיקת במסניטין לוקח או מוכר, לפי רש"י, התירוץ הזה, אמור להיות אל השליח המשלח. לכן אומר פה תוספות, אין הנירה לרי, למה ירש שמחר לו עבד, מדובר פה שהוא כן מחר לו עבד, ונתן לו דמים, ולא כתב עדיין השטר, ופה מדובר במקום שכותבין את השטר, ואז מתחיל ויכוח, הוא אומר, יאללה, תחזיר לי את הכסף, וקיצור, זה המהלך של תוספות. עכשיו, פה בתירוץ הזה, תירצת את כל השלוש קושיות. כרגע שזה מדובר תביעה כספית, אז הוא אומר, אני חייב לך, אתה חייב לי 100, הוא אומר, אני רק חייב לך 50,000, אז זה כבר נקרא, מודה ממקצת הטענה. בכסף זה לא אלך, כי אני לא מושט לך עכשיו את הכסף, הכסף נמצא אצלי בזה. והדוגמה השלישית, אין פה לא קרקע ולא עבדים, כי זה כסף. אז התירוץ הראשון זה גלט. אם מדובר פה תביעה כספית, כל השלוש קושיות מתורץ, תזכרו את זה.
מי אומר לך שאין לו את הכסף?
לא, בסדר, אבל זה לא תמיד. אז פה תגיד שהמשנה מדובר שזה לא אלך. הבקרקע זה תמיד אלך. פה זה לא קושייה. מגיע הגמרא מתרץ את תירוץ שני, והתירוץ השני כבר כן יתחיל פה עם קושיות ועל הזה. מגיע, על קיצור, התירוץ הראשון זה הכי גלט, אין על זה שום קושייה. מתרץ בבת אחד, מכה אחד, את כל השלוש קושיות. מגיע התירוץ השני, שמואל אמר, שפה מדובר במשנה, כן, במוכר וקונה רגיל, כמו שלמדנו רק מה, ופה מדובר בתואנו, לא מדובר פה על העבד ועל השדה, מדובר פה בתואנו כסות עבד גדול. הוא מדברים פה סך הכל על חנות בגדים. הוא אומר, אני קניתי ממך בגד של עבד גדול, מכרת לי. ומה המוכר אומר? המוכר אומר, מה פתאום, אני מכרתי לך כסות עבד קטן. עכשיו, אותו דבר בעניין בגד, בעניין שדה. לא מדובר פה על קרקע גדול וקרקע קטנה, מדובר על עומרי שדה גדולה. מדובר על כמות של העומרים של השדה גדולה, והמוכר אומר, עומרי שדה קטנה. אז באופן כזה זה נקרא מודה על מקצת הטענה, למה? כי עומרי, יש עומרי שדה גדולה, עומרי שדה קטנה, בגד, בגד גדול, בגד הטענה. אז אם ככה, אז הקושייה הראשונה מתורץ. אילך, זה לא נקרא אילך. זה לא עבדים ולא קרקעות. ואותו דבר, על הקושייה של אין נשבעין על עבדים ועל הקרקעות, גם זה מתורץ לכאורה. אנחנו, מגיע הגמרא, אבל על התירוץ הזה כבר יש קושיות. אנחנו מדפדפים בדף קוף עמוד ב', אני נתן לעשה ברכה, אמרו אחד ואדנו אליהן מלך כל ממשעה קוני ומדבורי. אני חשבתי שאתם תשאלו את הקושייה, אבל שתקתם, אז נתתי לגמרא, למה אתם מסכימים איתי, למה זה לא... יש בגד גדול, אתה הולך לחנות בגדים, אתה קורע מבגד גדול, יש בגד במידה לארג', יש אקסטר לארג', ויש, כן מורדי, יש אקסטר לארג', ויש מדיום, ויש כל מיני סוגי בגדים. אז הגמרא שואלת, לכאורה, זה לא נקרא מודה מקצת הטענה, זה מדיום, כמו שאומר, זה לארג', מה זה? זה כמו חיטים וסעורים בדיוק.
תגידו לו, זה כתיב בגד, מה?
יפה, זה הגמרא תתרץ, אשריך.
בסדר, ראיתי.
מתרץ, שואל את הגמרא, כאילו אתה אומר שהקושייה אוכל לא מתחילה, כי תמיד קצת. אבל הגמרא מבינה, מה זה נקרא כסות גדול כסות? אתה שואל את הגמרא, כסות? מה שטענו לא הודע לו, ומה שהודע לו לא הודע לו, זה בדיוק כמו חיטים וסעורי. תרץ את הגמרא, כדאמר רב פאפה בדי ילפי, תסתכלו בבח, הבח גורס פה לא ילפי, לייפו. לייפו זה נקרא בגד מחובר גדול. כמו שאתה אומר, זה סוג של בד, סחורה, ומי שאתה רוצה, אתה חותך ממנו בגד קטן, ואתה מקצר באמצע ואתה חוזר ותופר. כאילו זה אותו בגד. אז אח הנמי גם פה, כמו שנראה בהמשך הסוגיה שיש איזה תירוץ שמדובר הבח מורס פה לייפו, אז אח הנמי גם פה מדובר בדלייפו. זאת אומרת ככה, קונה תובע את כל הסחורה, כל הבגד הגדול. המוכר אומר, מה פתאום, אני רק מכרתי לך מפה רק חתיכה כזאת שראויה לבגד קטן. לא יודע, זה הוויכוח. אז פה יודע שהמוכר עודה במקצת הטענה. אז אם ככה, אז הוא נשבע פה כדין מודה במקצת. כן, אתם רואים פה את הרשי, אין פה מה לדבר, שהבגד שלם היה ועדיין מחובר, זה אומר כסות גדול מחר תראה, וזה אומר כסות קטנה. עכשיו, גם מה שואלת הגמרא, התירוץ של שמואל זה תירוץ דחוק. למה? כי מה כתוב במשנה? מה היה התביעה פה? יש פה תביעה על קרקע ועל עבד. על התירוץ של הרב, בוא נגיד, אפשר להגיד שבאמת התביעה של קרקע, אבל על הכסף של זה, עדיין. אבל פה, אתה מדבר פה, עבד, מה זה נקרא עבד? הבגד של עבד.
זאת אומרת, מה עם זה?
הבגד של עבד. מה זה נקרא שדה? התבועה שלו.
מה בחייך, נו, מה? זה גם הרב אותו דבר בדיוק.
הגמרא לא מסכימה, הגמרא
אין תירוץ. גם הרב אותו דבר בדיוק, אותו דבר בדיוק.
מה פתאום?
מה פתאום?
מה זה רב? מה רב?
מה אני, כאילו כאן עבד, אתה אומר לא, כאן דבר על זה, מה אם כאן עבד?
עבד, הכוונה, כסף של עבד.
תקפה, שהמשתת כבר
כסף של עבד. עבד וכסף, זה אחרת, נכון?
בסדר, אבל בסדר, גם שרב הזה לא חלק. גם שרב הזה לא חלק.
זה 99.
טוב, הלאה, תמשיך.
כשאני יש תביעה על עבד, מה אתה אומר שווי של עבד, קרקע שווי. פה אתה אומר לי, קרקע? מה פתאום קרקע? מדובר על תבועה שעל הקרקע. עבד, בגד שלו. יש חנות בגדים ויש חנות שמוכר עבדים, יש חברה שהולכת לך עבדים קננים הביתה. מה קשר החנות בגדים עם החנות של זה? שואלת הגמרא, בקיצור, זה, כל פנים זה תחזרו לכם שיש תירוץ של שמואל. את אומרת ענה שקשה לרבי אוישה, רבי אוישה לא הסכים עם התירוץ של שמואל, שמי נקסות קטנה, האם במשנה כתוב פה שיש פה תביעה על בגדים? עבד קטנה. אז אם ככה, איך אתה יכול לפרש את הנידון משנה שלנו בבגדים של עבד? כאילו, אתה רואה עוד יותר, אני רציתי להגיד לך, שבאמת על הקרקע הוא באמת לא שואל. כאילו, מבחינת עומרים ושדה, נו, אבל בגד ועבד, זה היה לו קשה את הקטע הזה. אז לכן מגיע תירוץ שלישי רבי אוישיה. תירוץ, אלא אמר רבי אוישיה, במשנה שלנו מדובר ככה. כגון שטענו, יש לנו רובן ושימון, רובן המוכר שימון הלוקח, שימון טוען, אתה מכרת לי עבד, איזה עבד? עבד גדול, בקסותו פלוס, כל פעם, כל דבר היה לו שווי. זאת אומרת, אפילו שיש לך פה כסף קטן מול כסף, גם זה תביעה, אני מכרתי לך עבד גדול פלוס הבגדים. ושדה, בנושא של שדה, זה שדה גדולה באומריה, באומריה. מגיע מה המוכר טוען? המוכר טוען, אני רק מכרתי לך עבד קטן בקסותו. או שדה קטנה באומריה. אז פה אתה יכול לתרץ לי איזה קושיה אתה יכול לתרץ לי פה. אז קושיה ב' וקושיה ג', אפשר לקרוא לזה שנייה ושלישית, איזה אפשר לתרץ למה? כי אפילו שאנחנו יודעים שאת הכלל הידוע שלא נשבעים על עבדים ועל הקרקעות, אבל עדיין באופן כזה, בגלל שהוא כבר התחייב שבועת מודה במקצת על מה? על הבגד ועל האומרים. וזה גם לא נקרא אילך. כי על בגד ואומרים זה אמרנו מטלטלים פה, אין זה לא נקרא אילך. יש לנו את הכלל הידוע, מגלגלים שמועה גם כן על אדמה שהוא שאתה לא נשבע. זאת אומרת, בגלל שהוא כבר חייב לשאום מודה במקצת על הבגדים או על הדוגמה של השדה על האומרים, מגלגלים שמועה גם כן על העבד וגם על הקרקע שלי כתחילה לא נשבעים רק על זה בלבד. אז קושייה ב' וג' על אילך זה לא אילך, וקושייה של הנשבעים אמרנו את הגלגול שמועה ביחד על השתי הקושיות, אבל התירוץ הראשון תירצת. אני מבקש לך קלוץ ואתה עונה לי שאתה חייב לי זה. מה אני אומר? אני אומר, אני מכרתי לך, אתה מכרת לי גדול עם הבגדים. מה הוא אומר לי? אני מכרתי לך מישהו קטן בקטין, זה שתי דברים אחרים. אז יוצא, אז הקושייה הראשונה לא תרצנו, זה נקרא תענוכית עם מודע בסורים, ומה תרצנו על זה? הגמרא שואלת את זה. שואלת הגמרא, אז באמת תרצה לי פה את התירוץ הקושייה השנייה והשלישית, והקטי, כסות, מה שטענו לא הודע לו, עם מה שהודע לו לא טענו. אתה טוען שכל החיוב שבועה מגיע רק מהתביעה של הבגד, שאז אין אלך ויש שבועה. אז אם ככה, זה עדיין, יש לנו את הטענה של תענוכית עם מודע בסורים. תרצה, זה המקור של רב פאפה. מה רב פאפה? פה רב פאפה נתרץ, ושם התקנו מפה. כאילו כמו, אמר רב פאפי שמדובר בדיאלפי, או כמו שהבח גורס פה שם בדלייפו, מדובר פה בבגד מחובר גדול. אז יוצא ככה, שעל הבגדים יש מודע במקצת אורגינל, כי זה סך הכל תביעה על בד גדול, הקונה מבקש את הכל, והמוכר אומר, אני רק מכרתי לך חלק מזה. אז על זה יש חיוב שועה, זה לא עבד ולא קרקע ולא אילך. אז בגלל שנשבעים על זה, אז כבר נשבעים גם כן על זה. לפי זה המשנה מאוד מדויקת. למה? כי התביעה זה לא רק על הבגד. התביעה זה גם על העבד. איך נשבעים על זה? דרך גלגול שבועה. אז לפי רב אוישיה, יש לנו פה קושייה. לכאורה לא. אבל הגמרא, רב ששת, לא מסכים עם התירוץ השלישי של רב אוישיה. למה? כי הוא אומר, התירוץ שלך מאוד מאוד נכון. אבל לחדש פה עכשיו יוצא שהמשנה פה אצלנו בשואלת בפרק השואל, בא לחדש לנו פה איזה דין, דין של גלגול שבועה. שבגלל, אם כבר חייבים שבועה על משהו, אז כבר אפשר להישבע גם על עבדים, דוגמה וקרקעות, שבדרך כלל לא נשבעים על זה לכתחילה. זה נקרא במגמרה זוקקין את הנכסים שיש להם אחריות. אומר, זה כבר, אנחנו כבר יודעים, במשנה כתוב במסכת קידושין כבר. אז מה, לפי שיטתך, אם זה החידוש פה, מה מגיע לחדש? אנחנו כבר יודעים את ההלכה הזאת, שאם יש תביעה על שתי דברים, אתה רק חייב שבועה לאחד, אתה יכול להישבע על דבר שני. אז מה אתה רוצה לחדש פה? לפי רבי ישעיהו, אם זה החידוש פה, שפה מייחס פה גלגול שבועה, אז קשה לרב ששת, אומרת הגמרא. זוקקין עשה להשמיענן, המשנה באה להשמיע לנו פה את הדין של זוקקין. תנינה, יש לנו כבר הלכה במשנה במסכת קידושי, דף חבב כתוב שמה, שאם בן אדם תובע את החבר שלו שתי דברים, קרקע ומטלטלין, אז על הקרקע הוא לא יתחייב שבועה, אבל המטלטלין הוא יתחייב שבועה, אז כתוב שמה במשנה, זוקקים הנכסים שאין להם אחריות, זאת אומרת, המטלטלין גוררים את הנכסים שיש להם אחריות, להישמע עליהם. אז אם ככה, למה אנחנו צריכים לחזור וללמוד את זה עוד פעם במשנה שלנו לפי התירוץ של רבו ישעיה? אז תחזיקו ראש איזה מספר תירוץ אנחנו כבר נמצאים פה, מגיע רב ששת אומר תירוץ רביעי. אלא אמר רב ששת, באמת במשנה שלנו מה מדובר הרב יואב, לא טבע אותו לא בגדים ולא אומרים, כפשוטו. הוא טבע אותו רק עבד גדול והוא אומר אני חייב לך רק עבד קטן. הוא טבע אותו קרקע גדול והוא אומר אני חייב לך עבד קטן. יש לנו פה שלוש פשיות. תרצת הגמרא, אמני, המשנה שלנו הולכת כשיטת רבי מאירי, דאמר שאנחנו יודעים את שיטת רבי מאיר, שמה רבי מאיר סובר, תראו את זה בהמשך בברייתא, שרבי מאיר סובר דאמר, עבדה כי מטלטלין דמי. עבד יש לו הלכות בדיוק כמו מטלטלין, אז כמו שהמטלטלין, כולנו יודעים שנשבעים על מטלטלין במודל במקצת, אז גם פה על עבדים, לפי רבי מאיר נשבעים גם כן על עבדים. נו, יש לנו שלוש קושיות, איזה קושיה תירצת?
מה עם הקרקע?
מה?
הקרקע גם כתוב.
קושיה קרקע. מה עוד קושייה? מה עם הקושייה הראשונה? מה שטענו לא הודע לו. מתי אני אומר מודה במקצת? שיש מודה במקצת, פה זה לא מודה במקצת. כי פה זה לא. אז אתה תרצת לי שאם יש פה מודה במקצת, יש חיוב שבועה וזה לא עבד. אבל זה, אין לנו פה את הבעיה של עבד. אבל מה תתרץ לי פה על, על הקושייה הזאת? עכשיו, רגע, מה שאתה שאלת, למה הגמרא באמת לא מתייחסת? שמעת מה שהוא שואל? הוא שאל שאלה טובה פה.
עבדה כמטלטלין, אז אבל...
תוספות, ברוך שכיוונת, תוספות מדבר על זה. תוספות דיבור המתחיל, רבי מאיר הוא דאמר עבד עליו כמטלטלין דם, הסתכל תוספות השלישי בעמוד, אומר תוספות, אתה שאלת, וכן הקרקעות נמי נשבעים. שאנחנו נצטרך להגיד שלפי רבי מאיר, כמו שנשבעים על עבדים, גם כן נשבעים על הקרקעות, ובמסניטין עבד ושדה קטנה, בקיצור, מטלטלין נקט לפוק השטרות, בקיצור,
לא נכנס לתוספות. יש לך פסוק מיוחד למדנו, מה? אין את הפסוק הזה?
אבל לפי שיטתו הוא דורש כביכול אחרת, הרגע ש...
הוא לא גורש את הפסוק הזה?
לפי שיטת רבי מאיר, נראה עוד מעט, תראו עוד מעט איפה זה שיטת רבי מאיר, רש"י מביא את זה שעוד מעט תראה את הברייתא את רבי מאיר שם, מחליף פרה בחמור, ששם רבי מאיר אומר, עבדה כמטלטלין דם, ועוד מעט תראו. על כל פנים, אחר כך הגמרא תשאל שזה כתוב על שדות ועל עבדים, בסדר? אבל על כל פנים, ככה הגמרא מתרצת. אז לפי זה יוצא, שהקושייה השנייה והשלישית תירצנו, אבל הקושייה הראשונה לא תירצת, שואלת הגמרא והקטי, למה הוא בכלל חייב שבועה במקצת? מה שטענו לא הודע לו. ממה שהודע לו, לא טענו, מגיע רב ששת אומר, אנחנו עד עכשיו ידענו, הבנו מהקושייה של הגמרא, שהלכה כמו חכמים שטענו ברכיתין והודע בסעורין, אז אין שבועת מודה במקצת. זה שיטת חכמים. רבן גמליאל חולק על חכמים. ורבן גמליאל סובר שגם מודה במקצת שלא ממין הטענה, גם חייב מודה במקצת מהתורה. אז מגיע רבי מאיר אומר, לקושייה הראשונה נתרץ לך שהמשנה שלנו הולכת כמו רבן גמליאל. תרץ את הגמרא, תנא במשנה שלנו סבר לה כרבן גמליאל, שרבן גמליאל אומר שלא צריך הודעה ממין הטענה. איפה אנחנו רואים את רבן גמליאל? תנא, יש משנה שכתוב במסכת שבועות, כתוב במשנה ככה, טענו חיטים. הוא אומר לו, אתה חייב לי חיטים והודעה לסעורים, אז לפי חכמים באמת כתוב פטור. ורבן גמליאל מחייב. אז אם ככה, אז תרצנו את הקושייה הראשונה. עם הקושייה השנייה, עדיין זה אלך. כי אם מדובר פה בקרקע בעבדים, אז עדיין אמרנו, זה תמיד אלא...
זה גם מטלטלין, רבי מאיר אומר שזה מטלטלין, מה? מטלטלין זה... נכון, מטלטלין זה לא אילך.
מטלטלין זה לא אילך.
אז מה
שאלה? אבל הוא לא אומר את העבד כמטלטלין להכל.
מה?
זה נושא שחייב...
אתה אומר לי כל משהו אחר, אני לא יודע. לא יודע, אתה עכשיו עושה כאיך שאתה זה, אני לא יודע.
שואלת הגמרא, קטי, אילך הוא, ופה במה תגיד על אילך? ולכאורה, לפי השיטת רב ששת שאילך פטור, מה תתרץ לנו פה, למה פה כתוב שישבע מוכר? שאלת שאלה טובה, אתה יודע, אני סתם מעניין אותך, אבל כנראה זה היה תירוץ, כי הגמרא מתרץ את תירוץ אחר. תרץ את הגמרא, באמת צריכים להעמיד את המשנה בצורה שזה לא ילך. אמר רבא שככה, מה הסיפור של עבד? מדובר עבדה דקטה לידי. אותו עבד קטן שהודה בו, המוכר קטע לו את הידיים שלו. ועכשיו, כשהוא מודה על העבד הקטן הזה, המוכר, שהוא חייב לשווה, אז זה לא ילך. למה זה לא ילך? כי הוריד לו מהערך. הוא פיחת לו מהעבד על ידי קטיעת היד. זה לא יכול להגיד לו, קח את אותו כמות שהוא. כי זה לא ילך, כי אתה חייב לו עבד קטן שלם. מה הוא מודה? אומר, המחרתי חייבת קטן שלם. עבד קטן, ועכשיו הוא לא שלם, אז אין פה ילך, כי הוא חייב עוד לשלם את ההפרש של כמה שווה יד שהוא קטע. אז הנה אנחנו נגיד שמדובר בנושא של עבד, ובנושא ובשדה צריכים להעמיד שמדובר פה שהמוכר שחפר בה, בשדה הקטנה שהמוכר מדע, מודה, שהוא חייב, שהוא מכר לו את זה, מדובר שהמוכר חפר בה בורות שכינו מהרו. אז יוצא שהשדה התקלקל, עכשיו יוצא שהרגע שהוא מודה שאת זה הוא חייב, אז אין פה ילך, כי הערך ירד. בקיצור, לפי התירוץ הרביעי שרבששת יוצא פה, שבשביל לתרץ את כל השלוש קושיות חייבים להגיד ככה. דבר ראשון, המשנה הולכת כמו רבי מאיר לתרץ קושייה השלישית, שרבי מאיר סובר שעבדה כמטלטלים, יוצא שכן נשבעין על זה, וגם על קרקעות כמו שתוספות אומר. על הקושייה השנייה של אילך, חייבים להגיד אוקימתא שמדובר פה שזה כבר לא אילך, הקטן הזה בעבד הוא קטע לו את הידיים, בשדה הוא קלקל דרך בורות שכינים ומערות. ועל הקושייה הראשונה חייבים להגיד שזה כמו רבן גמליאל, תירוץ הכי מסוכן.
אני בכלל מבין לזה, אני בכלל מבין. איך אתה יכול להאמין שזה קטע את ידו? הרי נרגע שהוא קטע את ידו, יש לנו משנה מפורשת, הוא יוצא לחופשי, אתה לא יכול, כבר לא העבד שלך. הרי אם אתה קוטל לו עבר, ככה כתוב, באופן אוטומטי הוא יוצא לחופשי. אז איך אתה יכול מוכר אותו? איך אתה יכול למכור אותו?
הוא קטע לו את העבר, הוא קטע לו את זה כשזה כבר לא היה שלו. הוא כבר מכר שהוא מכר לו את זה.
מה?
הוא קטע לו את זה אחרי שהוא מכר לו את זה. זה לא היה שלך.
אחרי שהוא מכר לו
קטע לו את העבר? אני לא יכול להגיד לו אילך, כי זה כבר לא שווה, כמו הוא מכר לו עבד שלם. זה כבר היה שלו, אז הוא הלך ולפצע אותו מסכן.
זה תירוץ...
אומרת, לא, נראה לי שזה היה תירוץ, למה?
זה לא, אמרתי, אבל זה כל כך תירוץ, כל כך דחוק שאני פה לא...
אז יוצא שרבששת אמרנו פה על השלוש קושיות, ועל כל קושייה תירוץ אחר. מגיע הגמרא חוזרת לברר את התחלת התירוץ. על הקושייה השלישית התחלנו לתרץ רבששת, שרבששת אומר שהמשנה שלנו הולכת כמו רבי מאיר, שעבדה כמטלטל איתם. מגיע הגמרא אומרת, ריבונו של עולם, איך אתה אומר שרבי מאיר סוגר עבד כמטלטלים? והרבי מאיר איפכא שמיה לי. אנחנו מצאנו במשנה במסכת בבא קמא שרבי מאיר אומר בדיוק הפוך, שעבדים כמו קרקע ולא מטלטלים. איפה אנחנו יודעים? דתנן, יש משנה שכתוב במשנה, גזל בהמה והסקינה. בן אדם גזל בהמה, גזלן, וזה הסקין. איפה זה הסקין? ברשות הגזלן. אנחנו יודעים שיש לנו את הכלל, כל הגזלנים משלמים. אישת הגזלה. אז בקיצור זה הסקינה ברשותו. או שהוא גזל עבדים והסקינו, אז כתוב מפורש לפי תנא קמא משלם כשעת הגזלה. למה? כי אנחנו יודעים שהגזלן קנה את זה בשינוי שזה הסכין ברשותו, אז הוא חייב לשלם כשעת הגזלה. רבי מאיר אומר ככה, באמת בבמה שהסכינה רבי מאיר אומר, אני מודה לתנא קמא שהוא משלם כשעת הגזלה. אבל בעבדים, אם הוא גזל עבדים בגיל 10, והוא נוסדיר להם את זה אחרי שכבר הסכינו, אז מחזיר לו את העבדים בדיוק כמו שעכשיו, הוא אומר לבעל הבית, לנגזל, הרי שלך לפניך. למה? כי כמו שמצאנו שיש לנו את הכלל הידוע קרקע, כולם יודעים, אתה לא יכול לגזול קרקע. כן? קרקע אינה נגזלת, ותמיד, אפילו שאתה תלך ותשתלט על זה, אבל עדיין תמיד מסתכלים על הטאבו, ברשות הבעלים, איפה זה. אז אותו דבר אומר שם רבי מאיר, עבדים לא נגזלים, אז אם ככה יוצא שאף פעם לא נהיה ברשות הגזלן. אפילו שזה הסכין אצלך כביכול, זה לא אצלך כי לא גוזלים אותם. אז לכן אני אומר שזה הסכין ברשות הבעלים, אז הוא יכול להגיד הבעל, אני גזלן, יכול להגיד לנגזל, הרי שלך לפניך. אז מה אנחנו רואים פה במשנה במסכת בבא קמא? שמה רבי מאיר סובר? רבי מאיר אומר, עבדים, הפוך, כמו קרקע, כמו שידענו עד עכשיו, ולא כמטלטלים. תרץ את הגמרא, אלו קשיא. אל תקשה לי מהמשנה בבבא קמא, למה? כי זה מחליף רבא ברבוע, כמו שרבא ברבוע מחליף שם את השיטות ותנא, והוא גורס. שרבי מאיר אומר, משלם כשעת הגזלה, למה? כי אם הוא גזל עבדים ומטלטלים והסכינו, כי הפוך, עבדים כמו מטלטלים, שאני אומר שהוא כן גזל אותם, ואז יוצא שהוא חייב לשלם כשעת הגזלה. אז באמת רבי מאיר אומר שם, משלם כשעת הגזלה, כי עבדים כמטלטלים, והוא כן קנה אותם בשינוי. והחכמים אומרים, אומר לו, בעבדים, הרי שלך לפניך, אז יוצא באמת שלפי הגרסה של רבא ברבוע, יוצא שהתירוץ של רב ששת פה מאוד יפה, כי רבי מאיר סובר שעבדים כמו מטלטלים ובדיוק כמו של רב ששת.
רגע, מה חכמים? החכמים שאומרים, עבדים רק שרק מה, שעבדים לא כזה, לא כמטלטלים, לא הבנתי.
הפוך, חכמים סוברים את השיטה שלנו, עבדים כמקרקעות. חכמים הלכה כמו חכמים, כמו רבא ברבוע, חכמים סוברים לפי התירוץ של רבא ברבוע מאוד יפה. עבדים כקרקע. רק רבי מאיר, הוא סובר שעבדים כמו מטלטלים. מגיע הגמרא ואומרת, אלא, הרגע שרב ששת פירש את ההלכה של המשנה שלנו, יוצא שהעבד, למה העבד נשבעים על העבד? כי עבד זה כמו קרקע, ואמרנו תוספות שקרקע זה אותו דבר שנשבעים. אז מה יוצא? שגם ההמשך של המשנה שלנו, שעל השדות, הולך כמו רבי מאיר. והבאנו את התוספות שם על התחלה, השואלת הגמרא היא ממאי דסבר רבי מאיר מקשינן קרקע לבת. שאם אני אומר שבת כמטלטלין ונשבעין על עבדים, אז אוטומטי גם נשבעין על הקרקע, ככה תירצנו לנו את כל המשנה, כמו רבי מאיר, יש לנו שתי דוגמאות קרקע ועבדים, אז כמו שאני אומר שבת כמטלטלין ונשבעין, אז גם על קרקע נשבעין ואנחנו עושים מקש. אז אם ככה, אם מאי דסבר רבי מאיר דמקשינן קרקע לבת, ומאי ונשבעין אף קרקע נשבעין, דילמה אולי נגיד ככה, כמו שצחי שאל מיד על ההתחלה, העבד הוא דנשבעין, דווקא לעבד אמר רבי מאיר שנשבעין, כי עבד זה כמו מטלטלין, אבל הקרקע לא. מאיפה אתה לוקח את זה, מה שאנחנו קודם אמרנו, תוספות אומר לנו מיד בהתחלה את התירוץ הזה, שאם עבד כמו מטלטלין ונשבעין, אז גם קרקע. מאיפה אתה יודע שהוא רבי מאיר סובר את ההיקש הזה? על מה הוא אומר שזה מטלטלין עבד? על קרקע לא. ומה כתוב במשנה שלנו? שתי דוגמאות, גם דוגמה של שדה, וגם דוגמה של עבדים. אז מה תתרץ לי פה על שדות? מתרצת הגמרא, אי אפשר להגיד שרבי מאיר מחלק בין עבד לקרקע. אם עבד הוא סובר כמו מטלטלין, אז גם קרקע. לא סלקא דתא, חייבים להגיד את זה, למה? דתניא, אנחנו למדנו היום בתחילת השיעור, מה למדנו? לא למדנו, זה תחילה שלמדת את המשנה, זה ברייתא. למדנו, זה ברייתא, הייתה למדנו בברייתא, המחליף פרה בחמור, בן אדם החליף, עשה קניין חליפין עם פרה בחמור, וילדה, הפרה ילדה, ואנחנו לא יודעים אם ילדה לפני או לא. וכן המוכר שפחתו בילדה, זה אומר ברשותי, וכן המוכר שפחתו בילדה. ועכשיו תראו את הנוסח של הברייתא, הדוגמה זה כמו המשנה, ועכשיו תראו מה כתוב בברייתא. זה אומר ברשותי. אחד מהם אומר זה ילד ברשותי והילד שלי. שותק, אחד שותק, אז פה בכזה מצב בריא מול שתיקה, אז מי ש100% זכה, הוא ברור שהוא זכה בטענת הבריא. מה יהיה הדין ההפוך? יש שם גם פלפול, שתיקה כהודעה, בקיצור, זה ב100%. כתוב שם בהמשך מה יהיה שמה ושמה, זה אומר איני יודע, וגם השני אומר וזה אומר איני יודע, יחלוקו, המוכר והקונה מתחלקים 50-50 בדמי עבלה. מה יהיה הדין? כתוב בבריתא, זה אומר ברשותי וזה אומר ברשותי, בריא ובריא, אז כתוב, יישבע מוכר שברשותו ילדה, והוולד יישאר ברשותו. ומה הסיבה שהמוכר נשבע ולא הקונה? כן, זה לא למדנו במשנה אצלנו ככה. זה כתוב פה בברייתא, במשנה שלנו למדנו אחרת, כן? יחלוקו ואמרנו סומכו. כל פעם אנחנו שם הולכים להיכנס לברייתא. פה בברייתא כתוב שאם זה בריא ובריא, אם זה בריא ובריא, זה אומר ברשותי וזה אומר ברשותי, אז גם כן המוכר נשבע שברשותו ילדה. אי, מה הסיבה שהמוכר נשבע ולא הקונה? לפי שכל הנשבעים שבתורה, אז נשבע, מי נשבע? זה ש... זה המוחזק. כאילו נשבעים ולא משלמים. כל המחויבים שבועה מהתורה זה חיוב שבועה בשביל להיפטר מתשלומים. זאת אומרת, זה שעכשיו אתה תובע אותו, אבל התובע לא נשבע בשביל לחייב את בתשלומים. מי אומר את זה? דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אין נשבעים לא על העבדים ולא על הקרקעות. אז לכל פנים מדייק את הגמרא לאו מכלל. מזה אנחנו רואים, דרבי מאיר סבר נשבעים על מה? גם על קרקעות. אז לכן גם המשנה שלנו אתה מתרץ שאם רבי מאיר סובר שעבד כמטלטלין ונשבעים על עבדים, אז גם נשבעים על השדות. שואל את הגמרא, מאיפה אתה יכול לדייק את זה מהברייתא הזאת? ממאי, מאיפה אתה לוקח את זה? ממאי, דילמה, אפשר להגיד שככה, כשם כאמרו לי, אולי חכמים מתכוונים להגיד לרבי מאיר ככה, כי איך את דעודת לנו, כמו שעודת לנו בקרקעות, שזה אתה מסכים ברור שאין נשבעים, עוד אל הנמי בעבדים. הרי מאיפה אתה הוכחת את זה? בזה שחכמים אומרים אין נשבעים לא עבדים ולא לקרקעות, זאת אומרת שרבי מאיר חולק, אומר הפוך. אולי כשחכמים אומרים אין נשבעים לא עבדים לקרקעות, אומרים ככה, כמו שאתה מסכים על קרקע שלא נשבעים, אז תודה לנו גם כן על העבדים, ומביאה גמרא ראיה לזה מפורשת שרבי מאיר סובר ב100% שלא נשבעים על הקרקע, למרות שיכול להיות שהוא סובר שעבד כמטלטלין, אבל על הקרקע לא נשבעים. תדע, דתנן, יש משנה במסכת שבועות, דף מבית עמוד בית, עוד מעט חג שבועות, למרות שזה שבועות וזה שבועות, אבל אני אומר ברמז. אז כתוב במשנה במסכת שבועות, רבי מאיר אומר, יש דברים שהן כקרקע, יש דברים שהן כקרקע, אז הכוונה, כל מחובר לקרקע זה כמו כקרקע, אבל מפועל ואינן כקרקע, יש לו דין רק כמו מטלטלין. ואין חכמים מודים לו. החכמים סוברים שהמחובר לקרקע זה לאכול, גם לדין זה כמו קרקע. איפה יש את המחלוקת רבי מאיר וחכמים כיצד? איפה זה הציור שיש את המחלוקת? אז כתוב שם בברייתא ככה, לא ברייתא משנה. כיצד? כתוב שם ככה, בן אדם אומר לחבר שלו, 10 גפנים טעונות מסרתי לך. אני מסרתי לך 10 גפנים בקרם שם שזה טעון בענבים. שאתה תשמור לי בקרקע שלי. ועלה אומר, זה הנדבה אומר, אינן אלא 5. אתה רק מסרת לי כמה? רק 5 גפנים. כתוב שם במשנה, רבי מאיר מחייב. רבי מאיר אומר, השומר הזה נקרא ממש מודה במקצת. למה? אין נשבעין על הקרקעות. כי רבי מאיר סובר, כי על מה הוויכוח פה? לא על הקרקע, על מה? על המחובר לקרקע. אז רבי מאיר סובר שאותם הענבים שמחוברים לקרקע יש להם דין כמו מטלטלים ונשבעים עליהם. זה שיטת רבי מאיר, ולא ניכנס פה שיש פה גם קושיות למה זה לא נחשב קהילך, הרשב"א שואל, זה חראה לך, אתה מקח את 5 אבנים, הענבים, אבל אין לנו זמן. אז רבי מאיר מחייב. והחכמים אומרים, מה פתאום? הרגע שזה מחובר לקרקע, אפילו שזה לא ממש קרקע, זה לאכול כקרקע. כל המחובר לקרקע ראים כקרקע, ובגלל שהנביא מחובר לקרקע, אז יש לו דין כקרקע שלא נשבעים על זה. ואמר על זה, אמר ואמר רבי יוסי בר חנינא, המחלוקת שחכמים לרבי במאיר, הנביאים העומדות להיבצר יקבעינהו. כל המחלוקת זה לא בנביאים של מחובר ועדיין סמדר ועוד לא הבשילו. פה מדובר המחלוקת של סך הכל בנביאים שכבר עומד לקציצה. זה כבר 100% מוכן לקצוץ את זה, להיבצר זה נקרא בנביאים. דמר סבר רבי מאיר סובר, אפילו שזה בפועל מחובר, כפצורו דמיה. הרגע שזה עומד להיבצר זה כאילו מבצר וזה כמטלתם ונשבעים עליהם. ומר סבר, לאו כפצורו דמיה. הרגע שעוד לא פצרת את זה, אפילו שזה עומד להיבצר, אז בפועל לא נשבעים על זה. אז מה אנחנו רואים? מתי רבי מאיר אומר סובר שמחובר לקרקע נשבעים? דווקא אם זה עומדות להיבצר. אבל אם זה לא עומדות להיבצר, אז מה רבי מאיר אומר? שלא נשבעים. זאת אומרת שבקרקע עצמו בטוח לא נשבעים. אם לא עומדות להיבצר, אז קרקע עצמו בטוח לא נשבעים. אז מה אנחנו רואים? שרבי מאיר מודל לדין הזה שלא נשבעים על הקרקע. אז אם ככה, לפי התירוץ הרביעי של רב ששת, איך אתה אומר את התירוץ? אמרת תירוץ מאוד יפה, הולך רבן גמליאל, הולך פה שמדובר שקטל או בילך, אבל התירוץ הראשון על הקטע הקושייה השלישית שאין נשבעים על הבנין הקרקעות, אמרת עבד כמו מתארדין. אז אין בעיה, עבד אני נותן לך את האוקיי. אבל מה עם קרקע? קרקע אין נשבעים על הקרקעות, אז מה תתרץ לי פה את המשנה לפי המהלך הזה? אז לכן, בגלל הקושייה הזאת, הגמרא חוזרת לבאר את המשנה כמו התירוץ של רבי הוישעיה. שמה רבי הוישעיה אומר? מי שזוכר, אתם עוד זוכרים? לא זוכרים, אז בואו תראו. אלא לעולם כדרבי הוישעיה. שמה רבי הוישעיה אומר? שמדובר באופן שהקונה תובע. לא, השליח זה רב, התירוץ הראשון זה הכי גלה. מדובר כמו רבי הוישעיה, שמדובר באופן שהקונה תובע עבד גדול בכסותו. התביעה זה גם עבד וגם הבגד איתו ביחד. והשדה גדולה פלוס העומרים. והמוכר אומר, אני מכרתי לך רק קטן עם הבגדים וזה. את אומרת, צביעה פה על שתיים, ומה אמרנו על זה?
זוקקין.
שזוקקין. איי, ודקשי לך זוקקין, שהיה לך קושייה פה, מי היה לו את הקושייה הזאת? רב ששת, על הרואי שהיה, מה אתה צריך לחדש לנו פה, יש לנו משתה מפורשת בקידושים על הלכה הזאת. אז אני אתרץ לך שיש פה חידוש. יצטריך. התנא במשנה שלנו צריך להשמיע לנו את זה, למה? כי אם הוא לא היה לומד את זה, סלקא דתך אמינא כשכסות עבד, זה כעבד דמי. אומרי שדה, כשדה דמי. הייתי אומר שהרגע שבגד, אתה תובע עבד עם הבגדים שלו, הבגדים כאילו נטפלים לעבד, זה כמו העבד בעצמו. האומרים של השדה, שזה מחובר לשדה, זה כאילו הופך להיות כמו השדה. ואנחנו יודעים שלפי התירוץ הזה, גם רבי מאיר סובר שאין נשבעים על העבדים ועל הקרקעות, אז גם על זה לא נשבעים. כמה שבלם נגיע לנו, משתה אומרת לנו, מה פתאום? יש דין, אתה תובע באמת בגד, עבד גדול פלוס הבגד שלו, יש תביעה של בגד ויש תביעה של עבד. יש תביעה של עומרים ויש תביעה של קרקע. אז בגלל שאתה מחויב על העומרים, או בדוגמה של העבד, אתה מחויב על הבגד של העבד, אז זה זוקקין ואני לא אומר שזה נהיה ביחד. אז זה החידוש, ואתה לא יכול ללמוד את זה בקידושין, שקידושין זה סך הכל תביעה ששתי דברים נפרדים. שם בקידושין מדובר שאתה תובע לי קרקע ומטלטלין, לא בגד עם, לא עבד עם הבגד שלו, וקרקע עם האומרים שלו.
אבל ראינו כמה תירוצים, למה הגמרא החליטה להגיד שזה כרבי הוישעיה? למה לא כמו רבא? למה לא כמו השני? לא יודע מה.
כי אני אגיד לך מה המלאך, כי רב ששת הרי לא רוצה לתרץ כמו רבא, רוצה להגיד לנו, כמו שאתה טוען, שלא מדובר פה שתפיע כסף. ברור שאני יכול להיות שלא הייתי צודק, שהתווכחתי עם רבי דוד, שאמרתי לו, לא זה באמת כמו שהוא אומר, בפועל אתה רואה שכל אחד לא מסכים רב, למה? למה הם צריכים את כל הארבע תירוצים? בפועל כל אחד רוצה להגיד משהו יותר הכי מסתדר במשנה, אז כל אחד יסתכל בגישה, הוא אומר, תסתכל הכל בשווי, הכל מתורץ בבת אחד. שמואל מגיע ואומר, תמיד, סך הכל יוצא לנו שיש לו באמת, יוצא לנו סך הכל יוצא למסקנה, היה לנו ארבע תירוצים ונשארנו עם שלוש. שמואל הבין באמת שזה מדובר רק בבגדים, על זה אומר לו, לעזוב אותך, מדובר פה בבגד, מדובר פה על עבד, מדובר פה על קרקעות, לא מדובר פה בזה. אז לכן רבו ישעיה תירץ את התירוץ שמדובר פה תביעה של עבד פלוס בגדים, ויש לנו את הדין של זוקקין, ורקוש, והתירוץ של רב ששת, שרב ששת רצה לתרץ פה את כל המהלכים שמקודם, זה הגמרא דחתה.
יש לך עוד שתי מילים, או כל
כן, בטח, בטח, נגיד את זה ברשותכם. כן, כל יום אנחנו בסייעתא דשמיא משתדלים בדף, פעם זה יהיה רבע לפעם, כל פעם, עכשיו זה באמת דפים קשים קצת. אז בואו נתגמור מהר בעוד חמש דקות. למדנו בברייתא שמי שמחליף בפרה בחמור זה עכשיו הברייתא. מה למדנו שם? שאותו דין של המשנה למדנו בברייתא, אם לא יודעים מתי יהיה הלידה לפני המכירה או אחרי המכירה, אז למדנו בברייתא, זה אומר איני יודע, אם המוכר אומר, לא, זה לא מוכר, זה מי שתובע אומר, אחד אומר אני לא יודע מתי ילדה, והשני התובע הזה, וזה אומר איני יודע, למדנו בברייתא יחלוקו, שהמוכר והקונה מתחלקים מדבי העבלה. זאת אומרת, הגמרא, פשוט, אמני, הברייתא הזאת הולכת כמו סומכוסי, דאמר ממון המוטל בספק, חולקים, אבל באמת לפי חכמים, אז זה לא היה לך ככה, לפי חכמים זה נשאר ברשות החזקת מרקמה, חזקת איפה שזה קיים. שואלת הגמרא, איך אתה יכול להגיד את הברייתא? כי סומכוס אמא סבא, תסתכל בסוף הברייתא. מה כתוב בסוף הברייתא? זה אומר ברשותי. בריא ובריא, זה אומר ברשותי. והשני אומר, וזה אומר ברשותי. אז למדנו בברייתא שמה, ישבה המוכר שברשותו ילדה. שואלת הגמרא, ולרבא בר אבונה, מי שזוכר היום, למדנו את שיטת רבא בר אבונה. מיידית שמה בקטע הראשון של השיעור. שרבא בר אבונה אומר, היה לנו מחלוקת, סיכמנו את זה מאוד יפה, האם סומכוס אומר חולקים גם בבריא בבריא? מי זוכר? מה רבא בר אבונה אמר? וסומכוס אומר אפילו בריא בבריא. זה רבא בן אדם מרין אמר סומכוס אפילו בריא בבריא. המה היא שווה המוכר? יחלוקו מבויה. בריא בבריא.
שאלו את השאלה הזאת
פה. הכל יפה. תרץ את הגמר אותו תשובה שתרצנו מקודם על המשנה. תרץ את הגמר, מתי סומכוס אומר לפי רבא בר אבונה שגם בבריא בבריא יחלוקו? איפה שאין שבועה מהתורה, כמו שהסברנו למפרשים, מסבירים את זה מאוד יפה, יש שוויון. הוא אומר, אני בטוח כך, הוא אומר, בטוח כך. סומכוס אומר, גם בבריא בבריא, יחלוקו, כמו שבע ושבע. אבל איפה שאחד מתגבר, כאחד חייב שבועה מהתורה, אז הוא עולה עליו ולכן הוא לוקח. מודה סומכוס, איך הדעיק השבועה דוירייתא. מוסיפה הגמרא, ואף על פי שהמוכר שהודה, הוא אומר, אילך, פה בסיפור הזה, הוא אומר, קח לך את אותו שפחה שהדעתי עליה. ואנחנו יודעים שמי שאומר אילך, אנחנו יודעים מה אמרנו לפי רב ששת. אילך פטור מודה במקצת, אז זה אומר, אנחנו נצטרך להגיד שהברייתא פה מדובר. דקת, הרי במשנה אין לנו את המהלך הזה, כי במשנה לא כתוב ככה. בברים לברים
במשנה,
אבל הברייתא, בברייתא, לא בדוגמה הזאת.
אותו דוגמה בדיוק.
נכון, אמרנו אותו דבר, אבל לא בדין. בברייתא, במחליף פרה בחמור, שם למדו בדין הזה, למדו יחלוקו. במשנה למדו באותו דין, יחלוקו. אתה זוכר? לא למדו שם השבועה. אתה לא זוכר. במשנה, בדוגמה רשע, מחליף פרה בחמור ומסתפקים שם על מדום יחלוקו בלי שבועה.
נכון.
ופה, באותו דוגמה, כתוב פה בברייתא ובריא ובריא שעם שבועה. למה עם שבועה? מה עם אלה? אז הוא מתרץ לך, זה לא כמו הבנת, זה לא כמו המשנה. בסיפה הגמרא ודקת לידה, מדובר שהמוכר חתך את יד השפחה. ואז זה לא אלה, וכדי רבה, ואין לנו בשורות טובות, בעזרת השם, חודש טוב, מחר בעזרת השם, ערב ראש חודש, אין לנו ילדים טובים, בריאים ושלמים, תלמידי חכמים, וכל הישועות.